משמיים, אהבה ומעשים טובים, עם שמואל חייק וצבי זוגלובק.
שבוע טוב לכל המאזינים והמאזינות. כמובן אנחנו נתחיל בהדלקת נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
אמן.
מזמור שיר חנוכת הבית. דלת עניקת שוקה הבית העזרני אדוני אלוהי תמישור נפשי חייתה לימור ובעל דיבור זמול אדוני חסידיו ועודו לזכר קודשו כי רגע בהפוך חיים ובאו בוקר אני נבחי לו בוקר אינה ואני אמרתי בשלוי בלמות לאולי אדוני שוקה היית נסתר הייתי נבל לך אדוני יקרא ואל אדוני יתחנן מהבצע בדמי ברדתי ישחת על ידי חפר אגיד למתך השמה אדוני וחנני יעזר לי הפכת מספדי בחולי שוקי ותעזרני למען זמרך הכבוד ולא ידום אדוני לעולם עודיך מה רוצו ישועתי לחנה לשבח תיקון בתפילתי ושם תודה לזבח לתחים מזבח מצרם נבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. שבוע טוב מאזינות ומאזינים יקרים שלי, שבוע טוב לכל אלו שצופים בנו דרך רדיו צפון 104.5 בפייסבוק. עכשיו רואים ממש ממש את עורכת הדין סופי ספקטור, והיא תספר לכם מה הולך להיות איתנו בשידור. אני אחזור כמובן מההפקה לאולפן, גם תוכלו לראות אותי. אל תלכו לשום מקום, כי לא תמצאו אבל יותר גדולה מזוג משמיים. סופי, שבוע טוב וחג שמח.
שבוע טוב שמואל, ברוך הבא, חג שמח, איזה אווירה, איזה כיף, נרות. אני כמעט מריחה את הסופגניות, אבל לא טועמת אותם. מה שלומך שמואל, התגעגענו אליך.
ממש ממש כיף, אבל את תדברי בינתיים ואני אחזור לאולפן.
בסדר גמור. אז היום אנחנו בתוכנית חגיגית במיוחד, תוכנית כיפית, מוארת. הנה הדלקנו את הנרות ועוד מעט אנחנו נדליק עוד כמה אורות בעוד כמה בתים. ושמואל, אני מציעה שאנחנו נצא לשיר המרגש שלנו ואז כן.
תראי, הפרשת השבוע די קשורה, די קשורה, די קשורה למה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן. ומה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, כן, זה אהבת חינם. ואנחנו רואים בפרשת השבוע את יוסף, למרות כל מה שאחיו עשו לו, למרות זה שזרקו אותו לבור ומחו אותו לעבד, מי היה יכול לעמוד בפני דבר כזה? למרות זאת, יוסף הצדיק לא מרשה לעצמו, וסולח לאחים שלו ומקבל אותם ומקבל את פניהם, ובסוף הפרשה אפילו הוא בוכה שהוא רואה את בנימין. זה מראה לנו יקיריי וידידיי היקרים, למרות המחלוקות, למרות ימין, למרות שמאל, למרות כל מיני מחשבות, אנחנו צריכים קצת יותר לחשוב אחד על השני, לחשוב על הזהות שלנו, על דרך שלנו, להתאחד, לחשוב על הדברים הטובים שיש במדינה שלנו, ולהפסיק לחשוב רק את הרע ורק למצוא את המפרק, במקום לפלג, לחפש אולי באמת מה מחבר, מה מביא אותנו להיות חלק מאחד מהשני. וזה המסר המאוד מאוד עיקרי בפרשת מקץ, שבה יוסף מפרש את החלומות של פרעה והופך להיות יד ימינו של מלך מצרים.
אתה יודע, אני תמיד מתרגשת כל פעם מחדש. דיברתי לפני השידור עם דני, שתכף נציג אותו, ואני אומרת לו, דני, תקשיב, כל פעם כששמואל בא ומדבר על פרשת השבוע בתחילת השידור, זה תמיד איכשהו קשור לשידורים שלנו. תמיד יש איזשהו חיבור כל כך, אפילו קצת מיסטי.
אני לא יודע
כי רק נחתת, רק חזרת אלינו מצרפת, ששם עשית דברים כל כך חיוביים ומשמעותיים בדיוק לאותם אנשים. אהבת חינם כבר אמרנו, אז היום אנחנו נשמע באמת על הרבה אהבה והרבה אהבת חינם, ודרך מאוד מאוד לא פשוטה שצריכים לעבור הורים, אנשים. אבל אתה יודע מה? בוא אנחנו נצא לשיר, כי אני ככה ממש כבר על קצה הראשון, מאוד 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 רוצה לספר לכל המאזינים שלנו.
וגם צריך לעשות מי שברך לחיילי צהל כמובן.
בוודאי, בוודאי.
אז אל תלכו לשום מקום, כי לא תמצאו, אבל יותר גדולה מזוג משמיים. המשך האזנה הריבה, ככה חטפתי לך את זה דעת.
באהבה.
כחול של הים מתגלגל ורוחש מפתה ונוחש ונוגע
וידעתי שהיה שווה לחכות כי יש דברים כתובים בשמיים
ואם הייתי הולך עוד שנים
שום דבר לא היה
התוכנית משודרת בחסות קניון עזריאל יעקב. נפגשים בקניון עזריאל יעקב בכל יום שני בשעה 6 בקפה קפה עם שמואל חייק, נציגו של הרב כדורי, שמייעץ על פי ספר הזוהר הקדוש.
כן, ואנחנו פה ברדיו צפון לא הפסקה, באווירה של חג ובתוכנית מיוחדת. אני רוצה להודות קודם כל לך, עורכת הדין סופי ספקטור, ואנחנו עכשיו נעשה מה שנקרא מי שברך לחיילי צה"ל. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, דוד ושלמה, הוא יברך את כל חיילי צה"ל הנמצאים בחזיתות ובכל מקום שהם, בין בים ובין ביבשה ובין באוויר, מעתה ועד עולם, אמן ואמן. טוב, אז בואי תספרי לנו על מה התוכנית.
טוב, אז קודם כל בואו נגיד שמואל המאזינים איך אפשר להאזין לנו בערוצי הרדיו החינמים ב-YES ובהוט, ערוץ 71, ערוץ 87, אפשר לראות אותנו גם בפייסבוק תכף. אוסמה המדהים, אוסמה בדר, הטכנאי שלנו, ערב טוב לך, מה שלומך, איזה כיף שאתה פה איתנו.
ואת יודעת, כבר ביום שישי היה לנו תזכורת מאוד מאוד קשה, כאשר מחבלת בת 17 ניסתה לתקוף איש מג"ב שהוא דרוזי, על הקשר אדיר בין העדה לבינינו, שהוא קשר עתיק מאוד, עוד מפרשת יתרו, עוד מפרשת משה רבנו. ואנחנו באמת רוצים להאמין שהימים האלו, הקשים האלו, יגמרו סוף סוף.
אמן ואמן. אז הולכת להיות לנו תוכנית מאוד מיוחדת ומרגשת, ותכף אני אציג את האורח שלנו ואת שאר האורחים. אבל כבר אני אומרת לכל המאזינים, לכל מי שרוצה לשאול, להשאיר הודעה בשם שלו, בשם אחר, לעלות לשידור, או לשלוח הודעות או שאלות או סתם תהיות, אתם מוזמנים להשאיר הודעה לטלמסר 072-222-1045. טוב, שמואל, אז
בואי נזכיר את זה, כן. עוד פעם, 072-222-1045, זה חשוב.
זה חשוב, אנחנו נזכיר את זה גם במהלך השידור. אז תראה, אנחנו נמצאים בסיוע של חג, של חג חנוכה, וחג חנוכה, אתה יודע שמואל, עשיתי ככה חושבים אחורה מה עשינו בתוכניות קודמות, וכל תוכנית בחג, אז עכשיו כל התוכניות שלנו הן באמת מיוחדות, ואפשר להתעצם מהן ואפשר לקבל מהן המון, אבל גם התוכניות בחנוכה ובעיקר הן מאוד מאוד מרגשות. אתה זוכר, שמואל, שהבאנו לכאן לשידור את משפחתו של איציק מלינה, זיכרונו לברכה, שנספה באסון השרפה בקרמל, וזה קרה בדיוק בימים האלו של חנוכה. בדיוק עכשיו זה מזכירים אותם, ואני שולחת מכאן חיבוק ואהבה ענקית לכל משפחת מלינה, ובעיקר לכרמית, אלמנתו, אוהבת אותך, שיהיה לך חג באמת מרומם, מקבלי המון המון חיבוקים. ואני רוצה להתחיל ולדבר באמת על האורח המיוחד שלנו. אני לפני מספר שבועות הגעתי להרצאה שריגשה אותי במיוחד. היא ריגשה אותי כי היה שם אדם שפתאום באמצע החיים קיבל מתנה. וזה מדהים שהוא קורא לזה מתנה, כי יש אנשים שלא מקבלים כל דבר שקורה להם בחיים כמתנה, אלא בעצם קוראים להם דברים והם מסתכלים על זה לא תמיד בזווית הנכונה. ודני אור פוקס, אבא של אוריאל, שהוא אבא לילד אוטיסט, הוא מרצה, הוא סופר, ובזכות הבן שלו, בזכות המתנה הגדולה הזאת, אוריאל, הילד האוטיסט, הוא גילה לו המון 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 דברים בחיים שלו. הוא בעצם פתח בחיים חדשים. אז אנחנו באמת בנר חמישי של חנוכה, ואוריאל, מבחינתו של דני, לפחות ממה ששמעתי בשתי הרצאות שהייתי, הוא נס, הוא נס גדול, הוא אור גדול. ודני, אתה יודע שמול, הוסיף את השם אור לשם הפרטי שלו. אז הוא דני אור, ואוריאל הוא גם אור. ואוריאל אגב קיבל את השם אור, עוד אפילו בכלל שידע דני שהבן שלו אוטיסט. אז ילד קטן, אור קטן, שהפך להיות אור גדול, והצליח להדליק כזה אור גדול וענקי, ששינה חיים גם לדני, גם למשפחה שלו, וגם להרבה מאוד ילדים, ובעיקר להורים. דני מקדיש היום את החיים שלו לקבלת האחר והשונה. הוא מרצה בכל הארץ, ולמרות שהוא דיסלקט, הוא כתב ספר, כן, שמואל, הוא כתב ספר, שהוא בסט סלר באמזון, ואנחנו נדבר על הסלר הזה, ועל הספר הזה, ואתה יודע, הוא גם מביא את הספר לכאן, אז אתה תוכל לעיין בו. ותכף אנחנו נדבר על מה קרה לספר, ולאיזה שפות כבר מתרגמים אותו. אז אנחנו בשידור הקרוב, היום, עכשיו, בשעתיים הקרובות והמדהימות, ילוו אותנו שמואל הנרות של דני. בעצם כל המרואיינים שהולכים להגיע אלינו ואנחנו נשמע אותם ונשוחח איתם ונדבר איתם, הם בעצם האורות, הם בעצם האנשים שאירו לדני את הדרך. וכמובן שיש עוד הרבה נרות ויש עוד הרבה אנשים בדרך, אבל ככה קיבצנו ככה את, את חלקם המאיר והמרגש, שגם הייתה להם היכולת לעלות היום לשידור בשעה לא כל כך מוקדמת והמאוחרת שלנו, והם גרמו לחנוכיה של דני לדלוק. ואנחנו גם דבר בסופו של דבר עם השמש המאיר מכולם ששמו דוד דאור, ועל הקשר המיוחד שלו עם דני ועם אוריאל. בקיצור, הולך להיות שידור שמואל מאוד מאוד מאיר, מאוד מאוד מרגש, ואני חושבת שאנחנו נצא לשיר ונתחיל באורחים. ערב טוב, רק דני, תגיד לנו ערב טוב שנשמע אותך.
ערב טוב, חג שמח, ואני מאוד שמח להיות פה באולפן איתכם היום.
יופי, אז אנחנו עוד יותר, אנחנו יוצאים לשיר אוסמה, ותכף נדבר גם על השירים ועל הבחירה, כי את כל השירים, את כל השירים דני בחר.
כמה שזה מתאים עם כל האיומים עכשיו שיש עלינו, מצפון ומדרום וכל מיני קשקשנים, אז הנה זה בשבילהם.
אז אני רק רוצה לשאול את דני, דני, למה בחרת בשיר הזה?
בחרתי בשיר הזה כי זה שיר שכל אחד יש לו את הוויי שעמדה שלו. יש לנו בורא עולם אחד שברא את כל העולם הזה, שהוא שייך ל... אנחנו כולם ילדים שלו, וכל החברים שבאים היום, שיהיו באולפן פה איתי, ובכלל, אנחנו אוספים כל הזמן יעלומים בדרך, בזמן החיים שלנו, ושאנחנו חסים למקום הרע הזה, ושרוצים לחלות אותנו, אני רואה את זה, מסתכל בפן שלי האישי, זה כאילו כל אחד יש לו את, את האלוהים שלו הפנימי, אני אוסף את היעלומים, וזה הוויי שעמדה שלי, שעומדת לזכותי כל פעם שאני מגיע למקום הקשה, והקדוש ברוך הוא שולח את היד ומרים אותי למעלה, וכל האנשים שאספתי אותם איתי, וכל הדרך ביחד, הם פשוט כל אחד כזה אוסף את הוויי שעמדה שלו, במעשים הטובים שלו, וככה אחד נותן לשני, ובשביל זה הקדוש
ברוך הוא. אנחנו נשמע את האנשים, ויש לי מה להגיב גם על אנשים לא מקובלים, תכף תשמעו, מדהים.
אז יאללה, נשמע.
שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה
כן, ואני רציתי לדבר על אנשים לא מקובלים, על שונים. אז ככה, יש לנו שתיים מאוד מאוד שונים, מאוד גדולים ביהדות. אחד יוסף, שלא קיבלו אותו וזרקו אותו לבור, והסתכלו עליו קצת בעין עקומה, כי היה רוזה הזיות ואומר נבואות. והשני זה דוד המלך. דוד המלך, אנחנו למדים שבכלל ישי אביו חשב שהוא בא בחטא, והוא חשב שאמא שלו לא התגיירה, ואז הוא ניסה לעשות כל מיני קומבינות, ובסוף האמא הייתה בחופה, לא המשרתת שהוא רצה, ואז שהוא בא להיבחר כמלך, השמואל הנביא אומר לו, הילד שלך כשר. אבל בהתחלה הוא שואלים אותו על דוד, אז הוא אומר, יש איזה ילד במראה, כאילו זה לא הבן שלו. ואנחנו תמיד מסתכלים ביהדות על הדברים האלו, ולומדים בעולם הקבלה שדווקא אנשים האלו, יש בהם כוח אלוקי די בטוק ודי חזק, שאנחנו לא רגילים להבין אותו. והיו לי שתי מקרים שטיפלתי בשתי ילדים כאלו מקסימים, וההצלחה הייתה מסגשגת ברגע שאתה מתחבר לזה, שלמרות המיוחדיות שלהם, הם יכולים, ואחד אפילו מתפקד מעל המשוער, מעל למה שחשבו כל הצוות המטפל, בכלל בגישה של כן אפשר ואין דבר שאי אפשר.
משה רבנו גם היה מגמגם, והוא הנהיג את כל העם. ואני גם חושב שבורא עולם כל הזמן מראה לנו שדווקא מה שנראה לנו הם לא כמונו, הם אחרים. כי העולם הזה בנוי מהעולם של ההלם, והילדים האלה המיוחדים הם רואים מעבר למה שאנחנו מבינים בכלל.
ומי אמר שאנחנו מבינים והם מבינים פחות טוב?
אנחנו לא מבינים כלום.
ויכול להיות שהם מבינים יותר טוב, ויודעים לתת אהבה הרבה יותר גדולה מילד רגיל, והם אולי התשובה בעצם לזה, שהקדוש ברוך הוא מעמיד את ההורים בפני ניסיון, וגם בעדה החרדית, תראה, אני יודע, שלגבי הצדיק, אז הוא אימץ ילד כזה, והיום הוא פותח וסוגר את הישיבה בירושלים, הישיבה הקדושה, ושום דבר חריג כבר כמעט אין בו חוץ מהתווי פנים, אבל בהתנהגות הוא ממש מתפקד נורמלי. ולהחדיר אמונה בבן אדם זה אחד הדברים החזקים ביותר שאפשר לעשות לילדים כאלו, ואני חושב שזה הזמן, באמת זה מרגש אותי מאוד לחשוב שבאמת החברה שלנו תעשה שינוי כזה, ובאמת תאהב את השונה, תאהב את הילד שהוא מתקשה, תאהב את הילד שהוא לא שטנץ, שהוא לא כמו כל הילדים, ולא תחשוב שזה משהו שאין לו דרך להתמודד איתו.
שמואל, אז הנושא של קבלת השונה וקבלת האחר, זה הפך להיות למפעל חיים. דני, בוא תספר קצת.
ספר קצת על העניין, אבל אתה יודע, גם הספר שכתבתי, קוראים לו החיים עם אוריאל, שונה אבל שווה, ואני כמעט כל ערב מספר היום לאנשים ומראה להם, ואני אומר, מי בכלל שונה פה? אני אומר את זה, למה? כי אנחנו הרוב בכלל? אנחנו אולי בורא עולם שולח את הילדים באמת המיוחדים האלה כאן אלינו לעולם, שהם יסתכלו עלינו, לא ילמדו מאיתנו, אלא שאנחנו נסתכל עליהם ונלמד דרך אחרת לנהל את העולם הזה.
אולי נתקן את עצמנו דרכם.
אולי נתקן את עצמנו, ואנחנו תמיד רואים את זה ככה, ושאוריאל נולד והובחן, הבנתי שאני לא רוצה, כל פעם התפללתי לבורא עולם לא להיות פה 70-80 שנה סתם בעולם הזה, בלי שום תכלית, בלי כלום, ושקיבלתי את אוריאל, הבנתי שקיבלתי את המתנה הגדולה של החיים ואת המשמעות. אני גם מאמין, שמואל, ואני אומר את זה גם לאנשים בהרצאות, שבורא עולם נותן רק טוב בעולם, אין רע בעולם שלנו. הכל שאלה איך אתה מסתכל על זה. ואם אתה מבין שקיבלת מתנה ויעלומים, אז החיים שלך יפים. ושזה קרה לי עם אוריאל, פתאום הבנתי שהחיים הם אחרים לגמרי.
הנה, נשיא שאומרים עליו משוגע, עושה הכי טוב לעולם.
טוב, חברים יקרים, אני מבינה שאנחנו פה בשיח, אבל דני, יש לנו מרואיין על הקו, אתה קורא לו אחד הנרות שלך. בוא תציג את אופר.
עורך דין אופר בן חיים, הוא בן אדם מבחינתי, קודם כל נהיינו חברים, פעם באו לזוג חברים ואמרו לי, תשמע, יש עורך דין שיכול לעזור לך, ומגיע לנו כספים מכל מיני מקופות חולים, זה נשמע כמו איזה סיפור כזה מהאגדות, ולקח לי זמן להרים טלפון לאופר. שירמתי לאופר, לא רק שהוא עזר לנו, גיליתי אדם מדהים שאני חושב שאני כבר שלחתי מאות משפחות אליו בשנתיים האחרונות, ואחד הדברים הכי יפים אצל אופר בעיניי...
רגע שנייה, בוא נגיד לו ערב טוב.
אלן.
ערב טוב, אופר, אתה איתנו? עורך דין אופר בן חיים?
ערב טוב סופי, ערב טוב דני.
אלן,
ערב
אופר.
טוב לשמואל, ערב טוב לך, מה שלומך?
ערב טוב, שלומי טוב, חג שמח.
חג שמח. אז אתה יודע, דני אמר לי קודם עליך שאתה קודם כל דואג בתחילת הדרך כשפונים אליך ההורים, קודם כל אתה שואל מה השם של הילד. זה הדבר הראשון. אחר כך אתה מתחיל לברר ואתה משוחח איתם ומסביר להם את ה... את הזכויות שלהם בעצם, ואיך ניתן לסייע להם. אז זה דבר מאוד מיוחד, אתה יודע, גם אני עורכת דין בתחום שלי, והאנושיות הזו, אומרים שזה קצת כבר עבר מן העולם, בקטגוריה של תחום העיסוק שלנו.
כן, יש כאלה שאומרים שאנחנו מוצאים שם רע למקצוע, כשאנחנו אנושיים מדי. אבל אני חושב שבתחום העיסוק שלי, שבשנים האחרונות הפך להיות ממוקד באמת בזכויות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים. אני חושב שבתחום העיסוק הזה זה הרבה מעבר לפן המשפטי. אתה גם קצת פסיכולוג וגם קצת חבר וגם קצת תומך ומלווה את המשפחות ברגעים לא קלים, היסוסים, בלבטים, לא כל משפחה מוכנה להכיר במציאות כמו שהיא, לפעמים זו הצבת מראה לא נעימה בפניהם. ועם השנים וכמות הגדולה של המשפחות שליוויתי, למדתי בשמחה להבין שיש בזה הרבה מעבר לפן המקצועי. יש פה גם סוג של שליחות, סוג של עזרה לקהילה, לקהילה שבאמת צריכה את ה...
אבל אני רוצה לשאול אותך, למה בעצם יש חוקים במדינה שלנו, לא? יש חוקים, אנשים שבעלי איזושהי נכות או מוגבלות, יש פה דברים שהם אמורים להיות מאוד מאוד ברורים. למה משפחה כזאת, למה הם צריכים לפנות בכלל אליך? למה צריך לדרוש לקבל את הזכויות שלהם?
משום שלמרבית הצער... הזכויות שמוענקות גם בחוקים וגם בפוליסות ביטוח וגם במקורות אחרים לא תמיד ידועות לכל המשפחות הללו וגם לא תמיד נגישות להם. לצערי, גופים שאמורים להיות אמונים על הזכויות הללו מערימים קשיים, גם גופים ציבוריים דוגמת הביטוח הלאומי ובוודאי גופים פרטיים כמו חברות הביטוח שמטרתן היא מטרה של עשיית רווח. כלומר, שיקול של תשלום הוגן של מיצוי זכויות הוא לא תמיד השיקול שעומד לנגד עיניהם. חברות הביטוח עד היום למשל לא מכירות בזכויות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים באופן בסיסי כזכאיות על פי הפוליסות, והן נאלצות לשלם רק מכיוון שהן חוששות מתקדימים ומאיומים משפטיים, ולכן מרבית המשפחות התקשו מאוד לפעול באופן עצמאי מול הגופים הללו. זו המציאות לצערי, אני הייתי מאוד שמח שהיא תשתנה, אבל זה לא המצב כרגע.
אז בעצם למשל, עניין של כמו למשל תג נכה, זה לא משהו שהוא בילד אין בתוך עסקת החבילה כשפונים לביטוח הלאומי למשל?
לא בהכרח. תו נכה, לפעמים אם נופל על ועדה שהיא ועדה קשובה והומניטרית, אז הם מפנים אותך למיצוי הזכויות גם בהיבט הזה, ולפעמים יש צורך לפנות פעם ואפילו להגיש עירורים, משום שלא תמיד מכירים בזכות. יש תפיסה שאני מקווה שתלך ותשתרש, שזכויות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים, תהפוכנה להיות יותר נגישות ויותר זמינות.
אני רוצה להגיד לכם קטע שהיה לנו לפני כמה שנים, לפני איזה 3-4 שנים עם משרד התחבורה, שהייתי אז יושב ראש בעלות בחטיבת התו, ופתאום קיבלנו, המון הורים התקשרו, אמרו תשמעו, לא נותנים לנו את התו נכה. אז התשובה שקיבלנו שפשוט נתנו יותר מדי השנה.
וואו. אז, מה זה יותר מדי? אני לא מבינה. מה זאת אומרת?
שכבר קיבלו יותר מדי. אבל אחד הדברים שנולד לנו ילד עם צרכים מיוחדים, אנחנו בכאוס נורא גדול, אנחנו לא מדברים על זה בבית, אנחנו מתביישים ברוב המקרים.
אגב, ואין מישהו שמסביר להורים, כשהם מגלים את הנושא, את הגילוי הזה, שהילד שלכם הוא בעל מוגבלות, הוא אוטיסט, או כל מוגבלות אחרת, מי בעצם מגיע להסביר להורים את הזכויות שלהם?
אז הדבר המצער הוא בעיניי, שאני צריך להגיע למשפחות, אני צריך לשלוח משפחות לאופר, אופר מגיע למשפחות.
איך אנשים יודעים להגיע לאופר? זאת השאלה לעורך דין שמתמחה בכל הנושא של תביעות סיעוד.
אני רוצה רגע, אופר, אני רוצה רגע לענות רגע משהו אחד, רגע שנייה, ואתה לא פה בתוך העניין. בכוונה אני מסיט אותך הצידה. אחת הבעיות שהורים מגיעים למקום כזה, הם מוכנים לעשות הכל. ויש המון שרלטנים, המון עורכי דין שמבטיחים הבטחות, מספרים סיפורים, ההורים לוקח להם זמן לעבור, בכלל להתאקלם לחיים. אני רוצה להגיד לכם שילד אוטיסט בשנים הראשונות זה מעל 15 אלף שקל טיפולים בחודש, מדינת ישראל משתתפת ב-2,500 שקלים בלבד.
וואו,
היום אנחנו יודעים שאם ילד אוטיסט בגיל הנכון מקבל את הטיפול, הוא יכול להשתלב ולהיות חלק מהחברה. והדבר הזה מאוד משמעותי.
אבל מאיפה איך משפחה יכולה לגייס 15,000 או 10,000 שקל אפילו?
זה הזמן שצריך לפנות לאופר, כי אז אפשר במיצוי זכויות לקבל כספים, ואפשר להתחיל לטפל.
נכון, אחת הבעיות המרכזיות היא שבאמת יש חוסר מודעות לזכויות. הטיפול למשל בתביעות סיעוד מול חברות ביטוח יכול להכניס למשפחה סדרי גודל של עשרות אלפי שקלים, ובמקרים מסוימים אפילו מאות אלפי שקלים. משפחות לא יודעות את זה. היום...
אז יש משפחות שלא מקבלות את זה בכלל?
יש משפחות שלא מקבלות את זה, יש משפחות שלא יודעות על עצם הזכות שלהן לתבוע את התשלום.
יש משפחות שלא הולכו לעשות תבחון בביטוח לאומי, שלא יודעים שמגיע להם 2,500 שקל, ולא יודעים בכלל מה יש. אבל זה גם בעיה שהם לא מקבלים את הגנים אחר כך. יש לזה איזה שרשרת אחת שלמה.
וואו, טוב, אז אמנם שיחה קצרה, אופר, לצערי, אנחנו צריכים לסיים, כי נראה לי שאפשר לשוחח איתך עוד הרבה, ואולי אנחנו נפתח את זה מתישהו בהמשך, אבל אופר בן חיים, עורך דין אופר בן חיים, עורך דין שמומחה לתביעות סיעוד, אני עמומה מכך שמשפחות לא יודעות, ואני באמת מברכת אותך שאתה נמנע בין הקולגות החיוביים, האנושיים, שיכולים באמת להאיר אור למשפחות, ואני באמת פונה לכל מי שזקוק, לכל מי שצריך, לכל מי שלא יודע, לכל מי שמכיר משפחות שיש להם ילדים בעלי מוגבלויות. הנה, אתם שומעים, לא כולם מודעים שיש זכויות ויש כספים. אז מה שצריך לעשות זה רק לפנות. אופר, תודה רבה רבה לך. תמשיך להעיר אורות, ושיהיה לך שבוע נפלא וחג שמח.
תודה לכם, שבוע טוב, חג שמח.
שבוע טוב, שבוע טוב. דני, אני ממש עמומה מהדבר הזה. איך יכול להיות? הרי הם לא יכולים לפתח את הילדים האלה אם אין להם את הזכויות ואת הכספים.
זה בעיה מאוד גדולה, ואנחנו מוצאים את עצמנו כל הזמן צריכים לעמוד, מה שנקרא, מול שוקת שבורה, והאמת שאחד הדברים שאני עושה כפרויקט חיים שלי, אני פשוט יושב עם הורים ומדבר איתם ומסביר להם ומנסה כמה שיותר לעזור להם ולהביא אותם למקום שבאמת הילד שלהם יקבל את מה שצריך ואת הטיפולים הנכונים ואת המקומות הנכונים.
אז בוא תספר לנו קצת על אוריאל.
אוריאל מדהים, הוא עכשיו בן 10. אוריאל שנולד והובחן, אפשר להיכנס גם לדף פייסבוק שלנו, אפשר לראות את החיים עם אוריאל שונה אבל שווה, ויש שם המון כתבות שהופענו גם בטלוויזיה.
אתה יודע, אבל אין כמו לראות את ההרצאה. אני רוצה לומר לך שבהרצאה שהייתי, אני חושבת ש... נכון, אפשר לראות את הדף של הפייסבוק ואת התוכניות שהשתתפת בהם ואת כל המהפכה שעשית כדי לייצר לבן שלך ולחברים שלו מסגרת חינוכית ומסגרת טיפולית ומסגרת חווייתית. אני חושבת שאין כמו לשמוע את הדברים ולראות אותם, מה שנקרא בלייב. אני התרגשתי, אני בכיתי, אני צחקתי. הצלחת לגרום לי להבין מה זה חיים בצל היעלומים האלה, איך שאתה קורא להם, בצל ילד אוטיסט. משהו שאני מאוד ככה לא ידעתי לקבל ולא הכרתי.
אני אגיד לך, מה שמיוחד בהרצאה הזאת, שיצא מתוך הלב, כי פשוט ביקשו ממני דוקטור ורד וקנין בגליל מערבי שאני ארצה, והרציתי, ומאז זה קרה קצת לפני יותר משנתיים, ופתאום מצאתי את ההרצאה הזאת שהיום כל מי שמסיים קורס צינים בצהל אני מרצה לו, ובכל הבסיסים, והסתדרות המורים מממנת את זה לבתי ספר, וחברות ומנכלים, כי אני לא בא מהצד המסכן של הדבר הזה. אני בא מהאמת, ואני מראה שאפשר גם אחרת. וכל אחד מתחבר לזה ממקום אחר, שזה מדהים, כי כשאני מגיע לחברות, כמו שהייתי יום אחד בכליל פה.
אבל רגע, בוא תספר לנו על הילד. בוא תספר מה עשית, מה פיתחת. קדימה, יש לך כמה דקות עד שאנחנו נעלה את המרואיינת הבאה שלנו.
אנחנו עברנו לצפון מכפר נטר.
בשרון.
בשרון, כן. ועברנו לכפר ורדים. למעשה הגעתי לפה כי אני נמצא בקיבוץ קישור קישורית, הקמתי שם פינת חי, זה אחד המקומות המדהימים בעולם של אנשים צרכים מיוחדים. ושהגענו לכפר ורדים, פתאום הסתבר לי שהחליטו לסגור את כיתות התקשורת של אוריאל, אין לו כיתה לשנה הבאה, והחלטתי שאני יוצא למאבק, שאני לא מסכים שלילדים שלנו לא יהיה. צריך להבין את זה שילד גדל ביישוב מסוים, מגיע לו כמו כל ילד ללכת לכיתה א', נכון? יש ילד שעכשיו הוא מגיע לגן או לכיתה א', את יודעת בדיוק איפה הילד שלך נמצא. אבל שיש לך ילד עם צרכים מיוחדים, אתה תלוי באוויר, אתה לא יודע איפה הוא יהיה שנה הבא. וצריך להבין שילד עם צרכים מיוחדים, אם אתה שולח אותו לעיר אחרת, למקום אחר, הוא לא יוכל להיות חלק מהחברה באותו מקום שהוא גר בה. ואז החלטתי שאני יוצא למאבק הראשון שלי וגיליתי פוסט בפייסבוק, והפוסט הזה למחרת כבר היה לו מעל 8,000 לייקים, 2,000 תגובות, והתחילו להתקשר אליי גיא זוהר מהרדיו וערוץ 10 ושי פירון, ויצאתי למאבק, ודוד דיאור שהוא חלק שנדבר איתו אחר כך גם על זה, יצאנו בסופו של דבר למופת התרמה, כי קיבלנו משלמה בוחבוט, ראש מועצת, ראש עיריית מעלות תרשיחא, קיבלנו בבית ספר הרזים, קיבלנו כיתה ש, מה אני אגיד, היא לא הייתה ראויה לשום דבר הכיתה הזאת, ותקציבים אין, ויצאנו למופע שבסופו של דבר הצלחתי לגייס מעל 500,000 שקלים, והקמנו במעלות את אחת הכיתות הכי מתקדמות, לא בארץ, אלא בין המתקדמות בעולם, בתוך הכיתה הזאת אני עושה דברים שלמעשה אני עושה חוגים, חוג אופניים למשל, שהילדים הרגילים משתתפים ביחד עם הילדים שלנו, כי צריך להבין שהילדים שלנו הם חקיינים מאוד גדולים. ואז אם המורה אומר להורה לנסוע ליד נקודה מסוימת וחזרה, ייקח לו המון זמן להקנות את הפקודה הזאת במוח, אבל בגלל שיש לידו ילד רגיל, אז הוא, אחרי שהילד הרגיל עושה את הפקודה הזאת פעמיים, כבר הם נוסעים טייל ביחד בכל בית הספר, וכל הנושא של כיתת תקשורת, צריך להבין אותה. אוריאל מדבר עברית ואנגלית, אבל אוריאל מדבר אנגלית כמו אמריקאי.
וואו.
עכשיו, שהוא נכנס לכיתת תקשורת, כיתת תקשורת זה מקום של עד 8 ילדים על הרצף האוטיסטי, אבל כל פעם משלבים אותם במקומות שהם חזקים בהם ילדים רגילים, ואז מכניסים אותו דבר ראשון לכיתה א' לשיעור אנגלית, ואז הוא מתחיל לדבר כמו אמריקאי, והילדים מסתכלים ואומרים, וואו, תראו איזה גאון הילד הזה, איך הוא מדבר? אבל אז שמתחילו הבעיות והגיריות והצעקות, אז הם לא צוחקים עליו, והם לא עושים לו שום דבר, הם פשוט יודעים שהוא שייך לכיתה המיוחדת. ואז מחזירים אותו לכיתה המיוחדת שלו, וכל פעם משלבים אותו במקומות שהוא חזק בהם, וככה הוא יכול לקנות ערכים ולצמוח ולהיות חלק מהחברה. ואני אומר את זה, זה לא רק ילדים אוטיסטים.
בדיוק, אני בדיוק רוצה להגיד לך שלחזק את הדברים החזקים יותר אצל הילדים, זה בעצם לכל אחד מופנה.
זה לכל אחד, כי אם בן אדם חזק במשהו, אז במקומות שהוא חלש הוא כבר לא יתבייש, והוא יהיה שם גם חזק. ושראיתי את זה אצל אוריאל, אצל אוריאל התחלתי לדבר איתו דרך בובות, כי יש את המושג מוצף, ואז קלטתי שאני מסתכל לו בעיניים, זה קשה לו, והתחלתי לדבר איתו עם ציפצי וקוואקו, בובות ביד, ואז העיניים שלהם לא זזות.
של הבובות.
של הבובות. ואוריאל עושה דברים מדהימים.
ואז הוא התחיל לתקשר?
הוא התחיל לתקשר. אוריאל,
אז בעצם נכנסת לעולם שלו, למדת את העולם, לא התייאשת, למדת את...
אני אומר לכל הורה, ולכל אחד, לא משנה מי הוא. את יודעת, שנולד לך ילד, אתה תמיד רוצה שהילד שלך יהיה טייס, שיהיה איש משפחה, שיהיה לו עסקים, שיהיה לו ילדים. אבל שנולד לך ילד עם צרכים מיוחדים, פתאום אתה מבין שזה כנראה לא יהיה. אבל כל מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו רוצים, זה לא מה שהילד רוצה. ואם תסתכל, ולא משנה אם הוא ילד עם צרכים מיוחדים או ילד רגיל, ותסתכל על הילד שלך בתוך העיניים שלו, ותבין מה טוב לו, זה היום המאושר גם שלך וגם של הילד. אז אוריאל כנראה לא יהיה לו משפחה, אוריאל כנראה לא יהיה טייס, אבל לי חשוב שאוריאל ייהנה מהחיים, ישמח בחיים האלה, ויהיה לו איזו עצמאות שאני אלך מהעולם, שהוא לא יצטרך אף אחד שירקלח אותו, יבשל לו, שהוא יהיה בעולם שלו, זה נכון, אבל אז היום המאושר של כולם.
אז אתה יודע, אז יש פה עוד מישהי.
מה יקרה? עוד מישהי. מה יקרה ביום שאוריאל אולי יכיר מישהי? וכן יהיה שם אהבה גדולה, וכן יכול להיות שיהיה שם משפחה ותא.
תשמע.
כי דברים כאלו קורים.
קודם כל, אני אגיד לך, אני אגיד לך.
רגע, חברים יקרים, בואו נעצור שנייה, כי יש לנו מרואיינת, יש לנו עוד נר אחד, עוד אחד הנרות של דני, ואנחנו נמשיך את השיחה אחר כך, כי אנחנו לא נספיק לשוחח איתה, ואיתנו על הקו דוקטור אורית סטולר, שהיא נוירולוגית, מהמרכז לאוטיזם של אלות באסף הרופא, ודני קורא לנר, כי היא נר בדרך שלו. ערב טוב, דוקטור אורית סטולר.
ערב טוב.
מה שלומך?
מצוין, אני נהנית לשמוע את דני. אני כל פעם נדמת מחדש מהדרך שהוא עשה. אני מכירה את דני כבר הרבה הרבה שנים, ואני חושבת שהוא נר להרבה הרבה הורים שפונים אליו לעזרה ולייעוץ. הוא באמת, הוא נשמה גדולה.
דני, בוא תספר על הקשר המיוחד שלך עם דוקטור אורית.
היי אורית, ערב טוב, חג שמח, מה שלומך?
מצוין, חג שמח.
קודם כל, אורית, יש לי אהבה גדולה מאוד אליה, ואת אורית הכרתי שהגעתי לעלות, וככה הכרנו קצת, ואחר כך מי שיבחן למעשה את אוריאל זה היה דוקטור אלכס טננבוים, זכרונו לברכה, ושהוא נפטר הרגשתי שזהו, שאני גמור, שאין לי מישהו איתי עם אוריאל, ואז הכרתי את אורית, ואורית הבחנה גם את אוריאל, והתחיל הדרך של טיפול עם אוריאל, ואז למדתי את המקום שהיא עושה בו, ומאז נוצר לנו איזה חיבור כזה, שאנחנו כל הזמן בצמתים בדרכים נפגשים, ועושים עשייה, גם אם אנחנו לא נפגשים ממש, מספיק בטלפון, מספיק בדברים, ואורית תכף תספר בטח קצת על עוד עשייה קטנה מיוחדת שאנחנו בדרך, נכון אורית?
לגמרי.
אז בואי תספרי לנו בעצם מה את עושה, מה את עושה באסף הרופא, מה כל כך מיוחד בתפקיד המלווה הזה שלך?
טוב, קודם כל יש לי באמת עבודה מרתקת, לא קלה, אבל מרתקת. כנורולוגית ילדים, אז בעצם במרכז לאוטיזם אנחנו עושים כמה דברים. אחד, אנחנו עושים מבחונים של ילדים, אני בעיקר מתרכזת בילדים הצעירים יותר.
מאיזה גיל באמת אפשר להבחן ילדים?
אני מאבחנת מגיל שנה בעיקרון. יש לנו כלים מתוקפים בסטנדרטים הכי גבוהים. את המרפאה בעצם הקימה פרופסור צחור בזמנו, שהיא שותפה, אנחנו עובדות ביחד, ואנחנו מאבחנים מגיל שנה ועד בגרות על באמת. אז זה חלק אחד. החלק השני זה באמת המרפאה הפרמקולוגית. אין תרופה לאוטיזם, אבל יש קומורבידיטי, תחלואה נלווית שמלווה הרבה מהילדים, ולחלקם, לחלק מהתחלואות האלה יש לנו כן טיפולים תרופתיים שאותם אני משתדלת לתת מענה או ללוות. הרבה פעמים גם באים ההורים ואני פשוט אומרת שההתערבות היא אותה התערבות סיזיפית של התערבות התנהגותית, ABA, ומשם אני הרבה פעמים עושה את הכישורים גם למרכז המשפחה של עלות או לעוד שירותים שקיימים בחוץ, שעלות מציעה עוד, או עמותות אחרות, אז אני עושה את החיבורים האלה גם. והדבר שדני ככה מכוון אליו, זה כל הנושא הזה של קנאביס.
אז רגע שנייה, לפני שאנחנו מגיעים לקנאביס, אני רוצה לשאול אותך, האם יש חשיבות, מה החשיבות בעצם להבחן ילדים בגיל צעיר? כי לפעמים את יודעת, הורים, לפי מה שאני מבינה, ככה מושכים את הזמן, ואף אחד לא רוצה לקבל את הדיאגנוזה הזו, אבל למה חשוב כל כך להבחן את זה כן בגיל צעיר? מה היתרונות?
קודם כל, את צודקת, יש איזשהו, זה לא רק ההורים שמתקשים לקבל את ההבחנה או לחפש אותה, גם הרבה פעמים הרופאים, ואת הצוותים הפארה-רפואיים קשה להם. זה חוויה לא קלה, אבל לא רואה עובדה שעבודות רבות, ואני מדברת על המון המון עבודות, ומראות שהתערבות מוקדמת יכולה לשפר את הפרוגנוזה ואת המהלך של הלקות הזאת, אז אני חושבת שאנחנו צריכים לשים בצד את הנעימות הזאת, ולהיות מאוד מדויקים. אני חושבת שבכלל ברפואה, אם אתה יודע במה אתה מטפל, אתה יכול לכוון את כולם ולטפל. הדבר הכי נורא זה חוסר ודאות, ואני חושבת שאחת החוויות שיש לי, אני הרבה מאבחנת את הילדים הקטנים, ועל באמת הדמעות של ההורים שיושבים ממולי, זה דמעות של כאב וצער, אבל יוצא לי לא פעם לאבחן ילדים גדולים, והדמעות של ההורים של הילד בן ה-12, הן דמעות של עושר, הן כמה שזה הזוי, כי עד גיל 12 הילד עבר עם כל מיני הבחנות, הגיע לכל מיני כיתות לא מתאימות, קיבל טיפולים לא מתאימים, המצב הלך להידרדר, וזה נורא. האמת היא שאתה רואה ילדים בני 12 שאני מאבחנת, ואני אומרת, וואו, אם היינו רק תופסים אותם קודם, ורק עוד נותנים להם כלים, כמה תסכול, כמה המשפחה...
היה נמנע.
היה נמנע, תסתכלי על דני, לאיזה צמיחה הוא הגיע, לאיזה עשייה הוא מגיע מתוך
הידיעה... דני, מתי הילד אובחן?
אוראל אובחן בגיל שנה וחודשיים.
שבעצם ה...
אבל אני רוצה להגיד רגע, מעבר לזה... את יודעת, היום יש מודעות הרבה יותר גדולה לנושא האוטיזם. אם אנחנו מסתכלים על ילדים, שאני רואה היום, אני עובד גם עם ילדים בוגרים שהם בני 30, 40, 50, ואני מסתכל ואני אומר, יאללה, אם הם היו לפני 30 שנה, היו מאבחנים מה שנותנים היום, הם היו במקום אחר לגמרי. עכשיו, זה לא בדיוק שזה, אני יכול להגיד את זה בוודאות, כי יכול להיות שאני עושה עוול, פתאום אבא שומע שיש לו ילד בן 50 עכשיו, שאני אומר דבר כזה, אבל אני יודע אישית,
אני צריך להסתכל מכאן והלאה.
אני יודע שאוריאל, ברגע שהובחן בגיל כזה צעיר, אוריאל הגיע למקום שאף אחד לא ימין שהוא יגיע אליו. אבל אם הייתי מאבחן אותו היום, לא היה לי את הכלים הראשונים, יש היום גנים של עלות, של עוד עמותות, שנותנים את הכלים, עכשיו זה לא רק לילד, זה בהתחלה להורים. תמיד מסתכלים על הילדים, שוכחים אותנו את ההורים, ושהורה לא מטופל, הילד לא מטופל, ואם ההורה מקבל את הכלים הנכונים איך לעשות את זה התנהגותית בבית, ומה לעשות, אז אנחנו מקבלים מקום אחר לגמרי.
אני רוצה להגיד שבתור מישהי שאחראית על האלוטפים, אלוטפים זה מנות יום שיקומיים לילדים מתחת לגיל 3 של אלוט, אני מאוד מתחברת למה שדני אומר, והצוות שם, שכשאני מגיעה לפיקוח, אני תמיד אומרת, חבר'ה, יש לנו את הילד לשנה, לשנתיים, אבל ההורים האלה, אנחנו צריכים לצייד אותם, יש לנו חלון הזדמנויות לצייד אותם בכלים, כי להם יש מסע לכל החיים. ובאמת, אני חושבת שבמעונות יום התקדמו מאוד, הגיעו לרמה מקצועית מדהימה, שבאמת לתת מענה וכלים ולקדם לא רק את הילד, אבל גם להכיל בתוך זה את המשפחה ולעזור להם להתמודד, כי זה לא קל, זה לא קל. כמו שדני אמר קודם, אנחנו מביאים ילד לעולם ורוצים שהוא יהיה...
טייס.
כן, שיהיה טייס, אני לא יודעת אם טייס, אבל...
עורך דין אמרו פעם, אבל כבר הפסיקו. דוקטור סטולר, אני רוצה לדבר איתך באמת על המחקר המיוחד הזה שאת שותפה בו.
טוב, קודם כל אני אספר מאיפה זה צמח. אני חושבת שבניגוד לכל דבר אחר ברפואה עד היום שאני מכירה, שזה מתחיל בדרך כלל, טיפולים מתחילים במודל חיה ועוברים לבני אדם, פה אנחנו מצאנו את עצמנו בפירמידה הפוכה, שאנשים התחילו לתת קנאביס.
קנאביס? קנאביס את אומרת?
כן, קנאביס. ההורים התחילו לתת קנאביס לילדים שלהם.
וואו.
ואני כרופאה עמדתי מול הורים, ושאלתי אותם, והם באו ושאלו אותי מה דעתי, אז אמרתי, אין מחקר, אל תתנו, אני לא יודעת. וההורים לילדים עם צרכים מיוחדים, במיוחד אני חושבת הקהילה של ההורים עם אוטיזם, הם מאוד חזקים, והם קוראים, והם עושים, והם מאוד אינטליגנטים, והם לומדים. ופשוט הורים התחילו לתת. זה התחיל בעצם מקבוצה של הורים שהתחילו לתת לילדים שלהם בשביל אפילפסיה. אפילפסיה בלתי נשלטת, קנאביס הוכח כיעיל, לא בפרסט ליין, אבל בהמשך, בתרופות לא עוזרות, אז הורים לקנאביס. ובאמת ראו שזה עוזר. אז היו הרבה הורים שילדים שלהם מפרקסים, וגם הם על הרצף. והם ראו שזה לא רק שיפר את הפרקוסים, זה גם שיפר עוד דברים. ואז זה התחיל להתפשט בתוך הקהילה, ואני מצאתי את עצמי חסרת אונים מול ההורים האלה, ולא ידעתי מה להגיד. ואז בשיתוף פעולה עם פרופסור ברקוביץ' מהיחידה לפרמקולוגיה באסף הרופא, ופרופסור גידי קורן ודני, החלטנו, הייתה לנו איזה
רגע, 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 אני רוצה להבין מה הקשר של דני? דני הוא לא רופא והוא לא חוקר.
נכון, אבל אתה לא יכול, זה מתחבר למה שדני אמר קודם, בהסתכלות שלי ובהסתכלות של מתי ברקוביץ', אי אפשר להתעסק במשהו בלי להביא את ההורה פנימה. אנחנו רוצים ללמוד מההורים בעצם, מה שרצינו, זה מה שבדקנו, ללמוד מההורים. ההורים יודעים יותר ממני, אין מה לעשות.
את עושה לי צמרמורת, את עושה לי צמרמורת.
למה?
כי להיות קשובים, בעצם את אשת מדע. לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים להיות קשובים להורים וללמוד מהם, זה משפט עוצמתי. ואני בטוחה שאין הרבה אנשים בספקטרום הזה שלך שבאים ואומרים כזה משפט. זה משפט מאוד מאוד חזק, ואני חושבת שעכשיו מי ששומע וכל, ואנשים שזה נוגע בהם, זה משפט חזק. ללמוד מהורים, דני, אני נפעמת.
אני רוצה להגיד משהו, ואני חושב שבכל העולם, בסופו של דבר, מי שעושה את השינויים הגדולים זה ההורים. אפילו עלות כעלות הוקמה מהורים. כל הדבר המדהים הזה של עלות זה הוקם מתוך צוות הורים שהחליטו לעשות שינוי. עכשיו מה אני רוצה להגיד? אורית היא דוקטור. פרופסור מתי ברקוביץ' הוא דוקטור.
יש לנו עוד דקה, דני.
אז אני אגיד את זה מהר. והם הולכים כל הזמן בכלים. היופי שיש אצל אורית, שאני בא, אני לא מבין, אני לא רופא. אני חושב על משהו, לי יש את הזמן האחר לעשות עם אוריאל, מה שאורית לא יכולה לעשות איתו ביום יום, אבל אני יכול להעביר לה את הכלים שאני חשבתי, והיא יכולה לבדוק בצד הרפואי שלה והידע אם אני נכון או לא נכון.
אז רגע, 30 שניות לאורית, דוקטור אורית, בואי תסכמי לנו.
אז בואי נספר לכם בקיצור מה שמצאנו. בעצם באנו ואמרנו, אנחנו נקשיב להורים. לפני שאנחנו נכנסים למחקר קליני, צריך לדעת, כבר יש המון ידע, חוכמת העם, מה שקורה בחוץ. אז בעצם נכנסנו לתוך רשומים של הורים, דיווחים של הורים שנותנים לילדים שלהם קנאביס, והסתכלנו ועשינו לזה איזשהו אנליזה מאוד מאוד מובנית. ומה שמצאנו זה, אני ככה ממש בקיצור,
זהו, אנחנו כן
ההורים,
צריכים לסיים כבר.
כן, מתוך כל מה מכל ההורים שדיווחו, 70% היו מאוד מרוצים מהטיפול בקנאביס והמשיכו אותו. מתוך ה-70, 40% דיווחו על שיפור משמעותי, וואו. משהו כמו שדני מתאר.
איזה עכשיו, מדהים.
לצד זה, כשהסתכלנו על מה זה עוזר, זה עובר בשינה, זה עובר בהיפראקטיביות.
אנחנו חייבים לעצור את זה עכשיו.
אנחנו חייבים לצערי הרב.
אין מה לעשות, יש לנו חדשות, אנחנו לא יכולים לגלוס את החדשות.
כן, כן.
אני נורא חשוב לי שאנחנו צריכים לחקור עוד קנאביס. זה לא תרופה לאוטיזם, זה לא בטוח שזה עוזר, אנחנו צריכים לבדוק, אבל נראה שיש שם אור בקצה המנהרה שצריך להסתכל עליה. אבל תופעת מאוד מאוד זהירים ולא...
אז אנחנו נשארים עם האור בקצה המנהרה, ואנחנו רק נאמר שבשעה השנייה תהיה איתנו נעמה מתיקון עולם, ואז אמר דוד דאור עם הקשר המיוחד, אנחנו יוצאים לחדשות.
חדשות, פרסומות, חוזרים לשעה השנייה.
תודה רבה.
אתם חוזרים לשום מקום,
אתם חוזרים לסוג משמיים עם שמואל חייק וצבי הזוגלוביק ב-104.5 צפון.
104.5 צפון.
זוג משמיים, אהבה ומעשים טובים, עם שמואל חייק וצבי הזוגלובק.
שבוע טוב, באמת חג שמח לכולם, כמו כל מי שמאזין לנו בשידור, בכלל בכל הערוצים. תכף נשים את הג'ינגל איפה אפשר לשמוע אותנו, גם נשים את הפרומו של קניון עזריאלי, אבל לפני הכל אני חייב להגיד לך דני, מה פשוטף אליך ואליי? כן, בצורה ככה מדעית אפילו.
אתה לא יודע כמה משותף יש לכם? בוא נראה את כמה דני יהיה פתוח לספר.
אני בן אדם שמקבל דברים שהם בלתי אפשריים. כל פעם שאני נכנס לסיפור, הוא סיפור בלתי אפשרי מראש. זאת אומרת, אני נכנס ללוסט גם, ידוע מראש, ומשם צריך לנסות להציל את המצב. אני אמצא, אתם רואים, אני קצת לא בשידור, אתם תסלחו לי, פשוט יש עליי לחץ בימים האחרונים של סיפור שאני מקווה, אני מקווה מאוד מאוד שיהיה לו סוף טוב. יש לי סיפור אחד שמאוד מאוד הצלחתי כנגד כל הסיכויים, והלכתי כנגד עמדת הרופאים, ולפעמים אני הולך כנגד, ובאמת בעזרתו של הקדוש ברוך הוא וחשיבה מחוץ הקופסה הצלחתי עם סיפור מאוד מאוד מרגש. הגעתי ממש ככה יומיים לפני שטסתי למשהו שהייתי אפילו צריך במחשבה לאחורה, הייתי צריך להגיד אני דוחה את הניסה ואני נשאר, כי זה היה הזוי שאני אמרתי. אני אספר את זה בתוכניות הקרובות, אני לא רוצה לתפוס שוט רדיו לדברים יותר חשובים, אבל אני אומר לך שהסיפור הזה של להתעסק עם אנשים כאלו, לכאורה שאתה מסתכל מרחוק בעין בלתי מזוינת ובלב לא מבין, אז נראה לך שהסיפור הזה הוא עבוד מראש. כי מה הסיכויים שילד שלא מתקשר כמעט, אולי לא מדבר?
לא מתקשר בכלל.
אני רוצה להגיד לך משהו מיוחד שהיה, ואת הרב שלמה גולדפרג אתה מכיר, נכון?
לא.
מכפר ורדים?
לא מכיר.
לא משנה.
שמואל מכיר מכפר חוסן.
לא, הוא בטוח מכיר אותו, הוא גדל במעלות, הוא חבדניק, הוא נמצא בכפר ורדים, אבל לא משנה.
אני מכיר בפנים הרבה אנשים.
בדיוק. ואוריאל, אני עד לפני שנה בערך הייתי עם כיפה שחורה וציציות, ואוריאל יום שישי אחד, פתאום אני בא ללכת, הוא פתאום אומר לי, אבא בית כנסת. אומר לו, אתה רוצה לבוא לבית כנסת? אומר לי, כן. אומר לו, לך תשים נעליים. אז הוא רץ לשים, ונטלי אומרת לי, אתה איך תתפלל? אמרתי, מה אכפת לי? אני לא מתפלל, אני מתפלל ליחיד, אם הוא רוצה בית כנסת, אני הולכת לו בית כנסת. והגענו לערבית, ואתה מכיר את הבית כנסת בכפר ורדים?
לא.
יש לו כמו מין המעמקים אומרים, נכון? יש את המדרגות, ולמטה את הבמה של הרב, ואוריאל משחק ומשתולל, והרב אומר את הדרשה, ומתחיל את שמע ישראל, ופתאום אוריאל לוקח סידור, נעמד על יד הרב שלמה, ופותח את הסידור, ואני רואה שהרב שלמה קצת נהיה לבן, ומתפללים, והוא עובר וסוגר את הסידור, ואומר, אבא, הביתה. טוב, אמרתי, הביתה, אני אמשיך את התפילה בבית, אני לא... הרב שלמה בא אליי אחרי התפילה ואמר לי, תשמע, אני חייב לספר לך מה היה לי. פשוט אוריאל עמד לידי, הוא פתח בדיוק בשמע ישראל את הסידור, אני קורא ואני מרגיש שהוא קורא ביחד איתי, סיימתי את שמע ישראל, מבחינתו נגמרה התפילה, הוא סגר את הסידור ואמר הביתה.
אני רוצה להגיד לך שלפני איזה 15 שנה, שבנו ככה כמה אנשים אצל הצדיק, אצל הרב כדור זכר צדיק קדוש שבחה שאני תלמידו, והוא אומר צריך לעשות בר מצווה לילדים אוטיסטים. הסתכלנו עליו וכבוד הרב וסומה לא עולה לתורה וכל מיני כאלו, ואתה מסתכל כאילו זה כמו עכשיו תגיד לי יש לי תרופה לסרטן, זה משהו כזה מהפכני. הוא אומר, אין פעיה, בוא ניסה לרב עוד יוסף, זכרונו לברכה גם כן, זכר צדיק קדוש לברכה, והוא יפסוק הלכה שאפשר לעשות בר מצווה לילדים אוטיסטים. אנחנו מסתכלים, רגע, אולי מהקבלת קהל יותר מדי אנשים, הרב קצת איבד איזון, אבל שם זה יצא הבשורה. והבר מצווה הראשונה שנעשתה לילד אוטיסט, היא נעשתה בנחלת יצחק בבית הכנסת, במעמד הרב כדורי שכתב לילד התפילין, ומשום מה, מאותו רגע שהילד הניח תפילין, האמא בישרה לנו שכל יום הוא מסמן על התפילין ורוצה להניח. זה היה משהו שאנחנו לא יכולנו להבין, ובתובנה שלנו של האנשים לפני 15 שנה, שראו גם כפיגור, כדבר מדבק, אנחנו היינו שמה.
נכון.
תבין.
אבל אני רוצה להגיד לך משהו קטן מניסיון, וסופי לא סיפרתי לך את זה, אבל אבא שלי זיכרונו לברכה שנפטר, אני לא פספסתי אף קדיש. נלחמתי בשיניים, בציפורניים, ועברתי לכפר ורדים, אני לא צריך להגיד לך פה למצוא, ואוריאל לקחתי אותו לכל פעם איתי לבית הכנסת, והוא עושה פאזלים ברמה מטורפת, והייתי זורק את הפאזלים על הרצפה, בזמן התפילה הוא היה עושה, היינו מגיעים לקדיש, יש, אתה יודע, אומרים, משה רבנו אמר, אתם ראיתם, אתם שמעתם, אנשים היו איתי בית הכנסת, היה מגיע קדיש, הילד היה נעמד.
דום.
יום אחד, אני מגיע לכפר ורדים, מניין למנחה, ואין לך זמן ללכת, הרי זה כפר ורדים, מתפללים ממש בדקה 99, מה שנקרא, ואוריאל מתחיל לדחוף אותי החוצה. ואני אומר לו, אוריאל, ואוריאל לא דיבר אז, אני אומר לו, אוריאל, יש לי להגיד לסבא קדיש, אני צריך. ואוריאל דוחף אותי, ואוריאל מוציא לי את המפתחות מהכיס של האוטו ולוקח אותם, ואני אומר לו, אוריאל, צריכים להגיד קדיש לסבא. זה היה הקדיש היחידי שפספסתי להגיד לאבא שלי באותה שנה, אתה יכול להגיד מה שאתה חושב, אבל הוא, אני יודע שהוא הבין שלא יהיה לי מניין באותו יום. אז זה דברים שקשה לנו להבין רק כשאתה נמצא איתם.
אני חייב להגיד לך, באמת, כאילו, אנחנו יכולים שעות לשוחח אני ואתה לבד, אבל...
סופי, את מיותרת פה היום.
לא, ממש, סופי, אף פעם לא מיותרת.
זה היה בבדיחות.
אני אומר בהחלט ש... שברצינות, צריך להסתכל על הדברים האלו כמתנות, כי היום נסתכל איך העולם מתקדם. דרך אגב, זה היה פורץ דרך בצורה היסטרית, מה שהרב אמר צדיק בזמנו, לעשות בר מצווה לילדים אוטיסטים, והיום זה שוס, אני יודע שעושים את זה, בכפר עבדים לפני שנתיים, גם ידידה מאוד טובה שלי עשתה לבן שלה, ושנתיים, פתאום שנתיים, הרבה יותר, אני סתם זורק מספר, אבל כן, זה קורה, ואני מאמין שעוד כמה שנים, גם יהיה אפשר לשלב אותם בכל מיני מקומות שלא חלמנו לשלב אותם.
אני רוצה להגיד לך דבר אחד.
אם עולם הקבלה אומר שנייה, שעולם הקבלה אומר, אם אדם מתמקצע, נגמרות מחלות נפשו. ברגע שאדם יש לו מקצוע, וגם אוטיסט, דרך אגב, ברגע שיש להם מקצוע, זאת אומרת, אתה לוקח משהו שהם חזקים בו, והם מתחילים להעריך אותם על זה, זה פורץ דרך.
אני רק רוצה להגיד משהו קטן, שיסגור לך את כל הקבלה. אני אישית מאמין שהמשיח קרב הוא בא, ואנחנו האנשים הרגילים, מה שנקרא, לא יכולים לקבל אותו. היום אחד ל-68, על כל 68 ילדים נולד ילד אוטיסט, אני מאמין שבורא עולם שולח אותם לעולם, כי שהמשיח יבוא, רק הם יוכלו לקבל אותו.
אולי הם ידעו לדבר איתו, מה שאנחנו לא
יודעים. איתו.
2000 ומשהו שנה לא מצליחים לדבר איתו, אולי צריכים לדבר איתו.
אוסמה, יש מצב לשיר? לא יודעת, כדי שאתה יודע... כן, אבל שמואל, לפני שאנחנו יוצאים לשיר, אני רוצה שאנחנו...
לפני שסופי יפה לנו באוויר.
לא, אני לא אהפה, אני פשוט עושה לכם פה קצת סדר, אז אני, לפני שאנחנו יוצאים לשיר, ודני יספר לנו לשיר, קצת קרדיטים, אני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה ליניב לני.
הנשוי הטרי שמגיע לו מזל טוב.
כן, אנחנו שבוע שעבר כבר בירכנו אותו, אז שוב המון המון מזל טוב. ולמפיק שלנו, משה אסרף, וכמובן לאחד והיחיד, הטכנאי המדהים שהתגעגעתי אליו, הוא אוסמה בדר. זהו, אחרי הקרדיטים,
תלמסר. הוא דור לטכנאים.
ותלמסר, לכל מי ששומע את השידור ומעניין אותו והוא רוצה לשאול, אז קודם כל אפשר באמת להיכנס לדפי הפייסבוק של רדיו צפון 104.5 FM, לדף שלנו, זוג משמיים של שמואל וצביה, ולדף שלי, עורך הדין סופי ספקטור, וכמובן לדף של דני פוקס, החיים עם אוריאל, ולדף של אלות, תתקשרו, תסמסו, תשאלו, הטלמסר שלנו כאן 072-222-1045, ואנחנו יוצאים לשיר של קובי אפללו, מכתב לאחי. למה בחרת את השיר,
איזה
דני?
איזה כיף.
יודעת, הרבה פעמים אומנים כותבים שיר, ואתה חושב שאתה מבין למה הוא כתב, אז ממש לא אכפת לי למה הוא כתב את זה, אבל בשבילי השיר הזה זה מסמל לי את ה... את ה... תאמין בעצמך, תדבוק במטרה שלך, ואתה תראה שאם תעשה את זה, בסוף אתה תצליח בגדול. אז קודם כל תאמין בעצמך, והורי לימד אותי להאמין בעצמי ולהאמין בדרך שלי, ומי שהתחיל את זה בכלל זאת אמא שלי, כי אחר כך אני אספר, אני בכלל דיסלקט, שאני קורא זה הפרעות קצב וריקוד, שבקושי סיימתי בית ספר, ויש לי היום ספר שהוא בסט סלר, אז תאמין בעצמך.
אז כנראה שהצלחת, הנה זה לכרותך.
כל אחד סוחב בבטן, ומעט שעליהם רואים, כמה כוח יש ברגע, והנצח אין לו סוף, וכל דמעה שיותר רגע יגיע יצחוק, וזה הרגע, הנה בא השם, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, תהיה מאושר. זה רחוק אבל תגיע, קצת עייף וקצת צמא לאהבה שמחכה לך, תכתוב אותה כפרי בשל ואז תנוח, תרדם בצל.
מאוד.
איזה כיף.
למרות שאני לא בסוף הדרך עוד, כן? עוד יש לי עוד הרבה מה לעשות.
טוב, אז איתנו בשידור על הקו נעמה סבן. עוד נר, הגדרת אותה כנר מיוחד. היא מתיקון עולם. בוא תציג לנו את נעמה. ערב טוב, נעמה.
אהלן, ערב טוב.
אהלן.
תראה, אני חושב שנעמה ותיקון עולם בכלל, הרי אני...
מה זה תיקון עולם?
אני אגיד רגע, ותכף נעמה תסביר מה זה תיקון עולם, אבל את יודעת שאנחנו מקבלים רישיון לילדים, אנחנו לא יודעים איזה חברה אנחנו מקבלים.
איזה רישיון, למה?
רישיון לקנאביס.
אה, אוקיי. עוד הפעם קנאביס.
עוד הפעם. מי שרוצה, יש לי דוגמאות בו, סתם, בצחוק, שלא יבוא עוד למשטרה עוד. אבל, אתה מקבל את הרישיון, ואתה לא יודע למי אתה מגיע, ואני חייב להגיד לך שאני...
רישיון לשימוש בקנאביס לילדים...
אבל תכף, רגע, עוד רגע.
טוב.
אני קצת לאנשים קצת להבין, אתה יודע, כולם עכשיו שומעים קנאביס, זה הנה הטרן, נכון, נעמה, כל האוזניים נעמדות.
כן.
ושהחלטתי לתת לאוריאל קנאביס, אז נתתי לאוריאל קנאביס ולא ניכנס בדיוק לפרטים, ואז הצלחתי להגיע לשר ליצמן ולקבל את הרישיון לאוריאל. אוריאל הוא, אני חושב, נעמה, נכון? הוא בין הראשונים שקיבל בארץ?
הראשונים, כן.
ואז הגעתי לנעמה, לתיקון עולם, וזה היה נורא מצחיק, כי באתי להדרכה, אבל אמרתי לנעמה, חבל לי על הזמן, בואי נדבר על דברים אחרים. ומאז נהיה שיתוף פעולה מדהים, כי תשמעי, יש עוד חברות, אבל ואני אומר את זה בתור אבא, מקצועיות שיש בתיקון עולם, והליווי האמיתי שיש, והידע, אני עוד לא מכיר עוד אנשים, ונעמה, אני אוהב אותך, ואני הייתי רוצה כמה שיותר שיגיעו לנעמה, אבל מפה הבמה שלך.
אז בואי תספר לנו, נעמה, מה התפקיד שלך, מה זה תיקון עולם, כמו ששמואל שאל.
אוקיי, אז תיקון עולם זאת חברת הקנאביס הרפואי הראשונה והגדולה בארץ, קיימת מ-2006, אני אחות ילדים, ברקע אני אחות אונקולוגית ילדים מתל השומר, וכמעט 4 שנים האחרונות אני אחות ילדים של תיקון עולם. בהתחלה טיפלנו בילדים בעיקר, כמו שגם דוקטור סטולר הזכירה לפני זה, בילדים שסובלים מאפילפסיה, עמידה לטיפול תרופתי, זה כמובן לא קו טיפול ראשון אלא אחרון, גם ילדים חולי סרטן וילדים עם שיתוק מוחין, ובעצם תוך כדי הטיפול בילדים האפילפטיים, שחלקם גם סובלים מאוטיזם, ראינו שחוץ מהשיפור בפרקוסים ובמה בסימפטומים של האפילפסיה, אנחנו, ההורים בעצם מזהים שיפורים בהרבה דברים נוספים, אם זה במיומנויות תקשורת, אם זה רוגע, שיפור משמעותי בשינה, כל מיני דברים כאלה, יצירת קשר עין, דברים מאוד 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 מרגשים ומשמעותיים. וכאן הבנו שיש משהו. יחד עם זה, ב-2014 כבר היה הילד הראשון בארץ שקיבל רישיון לשימוש בקנאביס רפואי עבור אוטיזם. היה מטופל שלנו, ילד בן 9, זה היה מקרה סופר חריג, והתוצאות איתו היו מדהימות. אחרי זה
הקמנו... רגע, שנייה, נעמה, בואי תעשי לי סדר. את אומרת קנאביס. אצלי בראש, מה שעולה לי בראש, זה סמים, זה סאטלה, זה אנשים שמייצרים איזושהי תלות, לא יודעת מה, חולים סופניים, בתי חולים. בואי תעשי לנו קצת סדר.
אז זהו שלא.
אוקיי.
אז קנאביס רפואי, אני אתמקד באמת בעניין הזה של הילדים. עבור הטיפול בילדים אנחנו מייצרים שמנים מיוחדים עשירים ב-CBD, כאשר CBD זה הקנבינואיד, החלק בצמח שהוא לא פסיכואקטיבי, זה לא ממסטל, אין את כל התיאורים שכרגע הזכרת, או את כל הסטיגמות שיש
בעצם. אין התמכרות? לא מתמכרים לזה?
אין התמכרות, לא מתמכרים. ההתמכרות לקנאביס היא פסיכולוגית ולא פיזיולוגית, ולכן אצל ילדים בכלל אין את זה. אנחנו גם דואגים, כמו שאמרתי, שזה יהיה בשמנים שעשירים ב-CBD, שהוא בעצם מנטרל או מפחית את ההשפעה הפסיכואקטיבית. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לעשות את הילד זומבי, אנחנו לא רוצים למסטל אותו.
הוא לא מאשן את זה חלילה.
הוא לא מאשן, הוא מקבל את זה בטיפות, שמן, מתן תת לשוני.
אני נעמה, תמיד ששואלים אותי איך אני מביא, איך אוריאל מקבל, אז אני אומר תמיד, הילדים שלנו מאוד חקיינים, אני חוזר הביתה, מדליק מדורה, עושה צינגה לגדולה, ומעבירים אחד לשני, אז אוריאל, אז הוא מתחיל לאשן. אז אנשים אומרים, מה באמת? אני אומר, אתם יודעים איזה משפחתיות יש לנו עכשיו? אנחנו בסטלה כל היום. לא, זה לא ככה.
אז לא, ההתייחסות היא ממש כמו לתרופה, והמינונים הם ידועים לנו, אנחנו, הכל עומד בסטנדרטים הכי גבוהים שיש, השמנים אחידים ומדויקים, ואנחנו יודעים כמה חומר פעיל יש בכל טיפה, כמה מיליגרם.
איך בעצם אתם מחליטים כמה לתת לכל ילד, להורים, לפי מה?
זה מאוד מאוד משתנה מאחד לשני, לשם כך יש את ההדרכה בעצם שמגיעים ההורים, לפעמים עם הילד, לפעמים בלעדיו, הם יותר קל
להתרכז. אתם מחליטים או שהם מגיעים, זאת, כי אני מבינה שצריך רישיון לזה, אז מי
מגיעים אלינו רק עם רישיון, אחרי שיש רופא שממליץ, נתחיל כך, רופא מומחה, פסיכיאטר או נוירולוג, שכותבים את ההמלצה שלהם על סמך ההיכרות עם המטופל, מעבירים את ההמלצה למשרד הבריאות. במשרד הבריאות דנים בבקשה, רוצה לציין שיש הרבה ביקורת על משרד הבריאות ועל היחידה לקנאביס רפואי, בהקשר של הילדים האוטיסטים, באמת, יש שם רגישות ופתיחות מאוד מאוד גדולה, ועושים הכל כדי שהילדים שזקוקים לזה יקבלו את הרישיונות ואת הטיפול האופטימלי בשבילם.
את יודעת, זה מעניין, כי בשיחה הקודמת עם דוקטור אורית סטולר, הבנתי שבעצם כל החשיפה לזה, בגדול, מגיעה מההורים עצמם.
נכון, ממש כך. ההורים ראו שיש תוצאות בעצם, או שיש השפעות מסוימות.
מה, איך זה משפיע?
הפעילו לחצים.
איך זה משפיע, דני?
איך זה משפיע, אוריאל? תראי, אוריאל...
מה ההבדל בעצם לפני השימוש בקנאביס ואחרי?
קודם כל, חשוב לי לציין משהו. כן. חשוב מאוד שהרבה הורים שומעים אותנו עכשיו. זה לא תרופת פלא. גם לפעמים שאתה נותן משהו ועוזר לילד, פתאום יכול לקרות מצב שצריך לשנות, להוסיף. הקנאביס זה, 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 זה לא צמח אחד, זה לא כדור הקומול. וגם לא לכולם עוזר, יש גם ילדים שלא עוזר להם, אבל אנחנו יודעים שבאחוזים גבוהים מאוד זה כן עוזר, אבל צריך סבלנות עם זה. ודבר שני שחשוב לי להגיד, הורים הרבה פונים אליי ואומרים, בואי נצלחנו להשיג קנאביס, טיפות, יש המון סוגים, יש טיפות של 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 חולים למשל שזה לא קשור לילדים שלנו, אפשר להגיע עם זה לבתי חולים. יש פתיחות כמו שנעמה אמרה, במשרד הבריאות נותן היום לעשות את זה מסודר ולא לעשות את זה סתם ולקבל הדרכה, כי אחד הדברים המפחידים בטיפות האלה שההורה מקבל את האחריות על הטיפה, הוא יכול להוסיף פתאום אם בא לו 10 טיפות, 15 טיפות או לא לתת בכלל. והחשיבות היא שאני רואה, ונעמה בטוח הרבה יותר מני, שרוב המקרים שזה לא עובד לילדים, זה ההורים לא מקשיבים ומחליטים היום כן לתת, השבוע לא לתת, צריך לתת את זה. אבל הדבר המדהים שזה צמח, זה רפואי צמח, זה משהו שלא נשאר במחזור אדם באופן כללי, הוא לא משפיע על דברים אחרים.
נשמע הרבה יותר קליל מרטלין אפילו.
בהחלט.
אני חושב שרטלין צריך לצאת מהעולם ולהיכנס קנאביס.
אני חושבת שאני מסכימה איתך לגבי הרטלין, לגבי הקנאביס, אני עוד הבחנת הנושא, אבל אני שומעת שזה בהחלט, אתה יודע, קראתי איזשהו מאמר שדיבר על זה, שזה באמת הופך להיות לא רק, שזה גם רפואי וזה מטפל. ראיתי מאמר של אני לא זוכרת את השם של הרופא כאן בארץ, שמדברת על זה שאפילו ריפה דלקת של המעי הגס, שזה מדהים שזה גם מרפא. אז אני אומרת, אם אתה אומר שזה כל כך טוב, ונעמה אומרת, הנה יש לנו עמותה שלמה, אנחנו מספקים ואנחנו רואים שינוי, ודוקטור אורית סטולר מספרת שהיא חלק ממחקר מאוד מאוד גדול, אז למה זה בעצם לא מספקים את זה? למה לא מדברים על זה? למה זה לא בשטח?
אני חושב שאני יכול לענות יותר טוב מנעמה, כי נעמה אסור לה לענות, אבל לפי דעתי חברות התרופות הם הדבר ש... בסופו של דבר כלכלית אנחנו מדברים, יש שני דברים שמניעים את העולם, זה נשק וכדורים.
שמואל, אני קשה לי לשמוע את הדברים האלה, זה פשוט לא יאומן. כן, אוקיי.
אבל מה שאני רוצה להגיד, נעמה, אני חושב שאת סיפרת לי את הסיפור על האבא, שהילד שלו היה באשפוזים, נכון?
אז זה, יש לי המון סיפורים.
אז את סיפרת לי, אני חושב, ואם כן, אז תספרי את זה את, על האבא שהילד שלו היה באשפוזים, ושהוא התחיל לתת קנאביס, מה קרה להם בארוחת ערב?
זה גם, אני מניחה שאתה מכוון...
אולי תספר לנו, דני?
דבר, את סיפרת לי שאבא אחד, שזה חלק מהדבר המדהים, היה לו ילד, יש לו ילד אוטיסט בתפקוד מאוד נמוך, לא מדבר, והוא כל היום היה נכנס ויוצא משפוזים, כי הוא היה מאוד אלים. כשהוא התחיל את הקנאביס, הילד לא התחיל לדבר, הוא לא מתחיל לדבר, אבל האבא פתאום אמר, זה פעם ראשונה שהילד יושב איתנו בארוחת ערב ואוכל ארוחת ערב ביחד. זה נראה לנו משהו נורא קל שהילדים חוזרים הביתה ואוכלים ארוחת ערב, אבל פתאום שילד שלך שהוא אלים היה, ופתאום הוא לא נכנס למוסדות האלה ויושב עם המשפחה לארוחת ערב, תשמעו, זה כבר לא מעניין.
אני רואה את החיוך שעולה לך ואת ההתרגשות, אז זה באמת משהו מיוחד שלנו, לפעמים אנשים שלא לא מכירים, קשה לנו לתפוס את החוויה המרגשת ואת הדברים הקטנים האלה, שהם בשבילכם ההורים כל העולם. פשוט כל העולם.
וזה באמת יש המון דוגמאות, גם כמו שדני אומר, גם באמת האלמנט הזה של ישיבה משותפת לארוחת שבת, זה משהו מאוד מאוד חזק, שהרבה פעמים זה כאילו הסימן או השינוי המאוד מאוד משמעותי עבור המשפחות, ולכן זה מדווח. בנוסף, זה הרבה דברים קטנים, זה כמו שדני אומר, אבל זה דברים שהם משני חיים. אם זה אמא שאמרה לי שהיא פעם ראשונה יכולה ללכת עם הילד שלה לסופר, בלי שיהיו דרמות, בלי שהוא ישתולל נורא, בלי שהוא ייבעל נורא. אם זה אחות של אחד הילדים שהגדירה את זה אחרי שהם החליפו מתרופות מאוד מאוד חזקות לקנאביס, היא אמרה, וזה ציטוט שהאימא התקשרה להגיד לי, שאחותו אמרה, הוא חזר אלינו.
ואם זה אוריאל שפתאום משתף את מה שיש לו בפנים ופתאום הוא אחרת בכיתה, ויש דבר אחד שגם ראיתי אצל אוריאל, הילדים שלנו מציירים המון דברים ובדרך כלל הם קוראים את הדף אחר כך ומחביאים, כי הם לא רוצים לשתף אותנו, הם רוצים להישאר לבד. אוריאל משאיר לי את הציורים על השולחן.
זה מרגש. אז בעצם נעמה, אפשר להגיד שכל הורה שהיום נמצא במצב שהוא פעם ראשונה שומע על קנאביס, או שהוא חושב, טועה, מתלבט, זה לא סמים, זה דבר חוקי, אפשר לפנות, אפשר להתעניין, צריך מרשם, נותנים מינון מדויק, צריך רישיון לזה, ואתם נמצאים שם כעמותה, זאת אומרת, תיקון עולם, אתם נמצאים שם לכל סיוע.
זה לא עמותה, זו חברה.
חברה.
אבל כל הורה שמתעניין מוזמן באמת לפנות אלינו, אם זה לאתר שלנו, שיש שם הרבה אינפורמציה גם על המחקרים, כמו שציינת, מחקר על, על מחלות דלקתיות, על קורון וקוליטיס, ועוד הרבה מאוד מחקרים מדהימים באמת ומרגשים בצורה שקשה לתאר, אין לנו, אני יכולה לדבר על זה שעות, אבל באמת גם בהקשר הזה של ההורים, לפנות אלינו, יש לנו עמוד פייסבוק, תיקון עולם קנאביס רפואי בעברית, אפשר לשלוח הודעה עם הפרטים, ואנחנו נחזור ונעזור במה שאפשר.
מעולה, אז אני שמחה שאנחנו פה הבמה הזאת לתת לילדים כאלה ולהורים. שמואל, איזה כיף שאנחנו מאפשרים את זה, שיש באמת את ההזדמנות הזאת.
אני חושב שזה התקדמות של העולם.
אני חושב שזה יותר גבוה מזה. אנחנו קצת, שמואל, התרוממנו טיפה, בוא נחזור למעלה. אני חושב שאין משהו בעולם שבורא עולם לא נותן, והוא גם לא נותן את התרופה שלה. אנחנו רק צריך לראות את זה, והקנאביס הגיע כבר, מספרים שזה עוד במעמד הר סיני נתנו את הקנאביס. ואתה יודע איפה תיקון עולם מגדל את הקנאביס?
איפה?
בצפת.
טוב, נעמה,
בשבע ברכות, יש ברכה.
שנייה רגע, אנחנו נוריד את נעמה. נעמה, תודה רבה לך, שיהיה לך שבוע מדהים, ותמשיכי לעשות באמת כל כך טוב לכל כך הרבה הורים ולתת להם את התקווה הזו. אז תיקון עולם, תמצאו אותם בפייסבוק, שיהיה לך שבוע נהדר.
תודה רבה גם לכם.
תודה. אז אתם תמשיכו עכשיו את השיח שלכם, רק אני רוצה את השיר. איזה שיר יש לנו שם? השיר של אוריאל? דני, אנחנו רוצים לשים את השיר של אוריאל.
יאללה.
כן? אז תכף אנחנו נעלה את דוד אור המדהים לשידור, ואנחנו נספר על הקשר המיוחד שלו איתך ועם אוריאל. על השמש, על השמש. אז אוסמה, בוא תעלה לנו את דוד אור האחד והיחיד.
למקומות רחוקים ואתה כל כך קרוב, אמיתי ותמים. לו יכולתי לראות דרך עיניך את הדברים, היית מראה לי חיים אחרים. ואתה עומד מולי כמו עטוף בענן, ואני רוצה
השיר המיוחד הזה מתנגן. אני רוצה להגיד קודם כל ערב טוב וחג שמח ושבוע טוב לזמר הכל כך מיוחד וכל כך מרגש, אתה יודע, אי אפשר בלי שהבטן מתכווצת כשאנחנו שומעים אותך. ערב טוב דוד אור.
ערב טוב, חג שמח.
אלן דודי, חג שמח.
אלן, מה שלומכם?
וואי, מה זה כיף לנו פה, אתה לא מבין, כיף ומרגש. אתה יודע, אני כשדיברתי עם דני וככה תכננו את התוכנית הזו, אמרתי, איך אנחנו נצליח לרגש אנשים כשאנחנו מדברים על ילדים אוטיסטים, על ילדים בעלי מוגבלויות? איך אפשר להגיע לרגש? איך אפשר להגיע שככה הבטן רוטטת? כי כל כך חשוב לי השידורים שלנו שיהיו מרגשים, שיפנו לקהל. וכששמעתי את ההרצאה שלו, במיוחד את המחווה הזו שהיית שם למענו, ואת השיר הזה שכתבת לו, ישבתי, בכיתי, דמעתי ואמרתי, סופי, באיזה עולם את חיה? תראי כמה רגש. אז הנה, מתנגן השיר שכתבת לאוריאל.
אוריאל.
אז בוא תספר לה, אתה יודע, אנחנו דיברנו לפני זה גם עם דני, והוא אמר לי, אתה יודע, האנשים שעלו לשידור, דיברה איתנו דוקטור אורית סטולר, ונעמה מתיקון עולם, ועורדין אופר בן חיים, הוא אמר, הם כולם הנרות שלי, יש לי עוד הרבה נרות, הם כולם הנרות, אבל דוד, דוד הוא השמש, הוא השמש, הוא זה... כן, אז...
שמי דוד, זה שם מחייב. תשמע, אני לא יודע אם אתה יודע מה זה מבחינת הקבלה דוד דוד, זה אור הקדושה. זאת אומרת, יש איזה מדרש בקבלה שמדבר שבאים כל האבות ויש קידוש שצריך לעשות, ואז אברהם אבינו אומר, אני לא יכול לעשות קידוש כי אני היה לי, הייתה לי גויה אישה, ואחר כך בא יעקב ואומר, לא, אני לא יכול, אני הייתי עם שתי נשים אחיות, וככה וככה, ודוד המלך מקבל את השולחן לקדש. ודוד זה דלת שהיא דלת ראשונה נכנסת ללב, דלת שנייה יוצאת מהלב, כי דוד זה שערי שמיים. ולא סתם שדוד המלך נקרא נעים זמירות ישראל. מה זה נעים זמירות ישראל? אומרים שהשם, כל אחד שיש בו את השם דוד יכול להגיע ישר לכיסא הכבוד, כך אומרת עולם הקבלה. ולכן זכר צדיק קדוש וברכה הרב כדורי קרא לבנו בחורו יחידו דוד כדורי, כי הוא האמין שקולו בוקע עד השמיים. ואני שמעתי אותך גם קורא תהילים, אני חושב שאין חיבור יותר חזק מאי פעם ששמעתי תהילים ממה ששמעתי אותך.
תודה רבה.
אומר תהילים, אומר שירה בתהילים, כי תהילים דרך אגב לא מדברים, לא קוראים לקונית, תהילים שרים. אנחנו העיראקים לפחות, אני לא יודע מה העמדות אחרות, לא אומרים תהילים, אומרים שירת תהילים, אומרים זה תוך כדי שירה. ושירת הבקשות בנחלת יצחק בישיבה הקדושה הייתה נאמרת כמה שעות. אתה יודע מה, גם לגבי ילדים כאלו, העניין שלו בבר מצווה וכאלו, שהרב ייסד, הצדיק ייסד לפני 15 שנה דרך אגב, אפילו קצת יותר, נאמר 15 שנה, אבל דוד עושה הנחות, אני מוריד מהשנים, אבל שמה, שהוא היה מתעקש להגיד תהילים ליד הילד, וכאילו הילד היה עובר שינוי, שאנחנו, אתה לא מבין.
אני ממש יכול להבין את זה, אנחנו כשעבדתי על האלבום הזה עם בחור בשם תומר הדדי, והיינו מגיעים לסטודיו כדי לכתוב את המוזיקה, ככה טרודים, אתה יודע, מתרדות היום יום, כל אחד יש לו את העניינים שלו, ולפעמים החיים האלה יודעים להיות קצת לא פשוטים.
נכון.
והיינו רק מתחילים, הוא רק היה מניח את אצבעותיו על הפסנתר, ואני מתחיל לשיר איזושהי שורה שעולה לי בראש מתוך תהילים, איזושהי מנגינה, וזה הגיע, דרך אגב, המנגינות הגיעו כיחידה אחת. זה, תהילים זה לא חומר שפשוט להלחין אותו, היות והרבה מאוד משפטים שם הם אינם מקבילים מבחינת המבנה שלהם. זה לא כמו פזמון, זאת שירה, היא קצת יותר מורכבת.
זה שירה רוחנית גדולה מאוד, ואני רוצה להגיד לך באמת, ברמה המאוד בסיסית, אני חייב לספר לך את זה, אנחנו שותפים לאיזה דרך כנראה נסתרת. שהרב כדורי היה עומד ליד ילד כזה, ותאר לך ישיש, אני מנסה להכניס אתכם קצת לעולם הזה,
אני הכרתי אותו, זכיתי לבקר את הרב כדורי, זכר צדיק לברכה.
והוא היה עומד ליד ילד אוטיסט וקורא לידו תהילים, עומד, לא יושב אף פעם בתפילה, הרב כדורי לא היה יושב, היינו צריכים לתמוך בו, כי הוא לא היה מוכן לשבת, הוא אומר, מלאכי השרת מסתכלים עליי, אני לא יכול לשבת, ועם זה אי אפשר להתווכח. הוא היה עומד ליד ילד כזה של בר מצווה, וההורים היו מספרים על שינוי מאז הבר מצווה. והוא אמר, אם זה כל כך חשוב, לא יהיה ילד אחד כזה שירצה בר מצווה ולא יעבור דרכי.
איזה יופי.
וזה היה מדהים. זאת אומרת, כמו שאני יכול לספר לך שאף פעם הוא לא סירב להיות סנדק, היית מתקשר אליו לישיבה, עוד שעה יש ברית באיזשהו מקום, לוקחים אותו, מביאים אותו, המולה סביבו לא הייתה מעניינת אותו, העיקר להיות סנדק, וזה נקרא בעצם קדושה. כשאנחנו מדברים על קודש, היום יש הרבה שירים שהמילים לא יכול להתחבר לשום דבר שלהם, אבל תהילים בכל מקום,
בכל דבר. כשהיינו מגיעים לסטודיו, היינו מגיעים במצב רוח אחד, ואיך שהיינו מגיעים במילים הקדושות הללו, היינו, עבר לנו שינוי. הבחור שאיתו עבדתי לא היה נשוי בזמן שעבדתי איתו. הוא היה כבר בן 30.
אז הנה, אני ארים לך כפפה ואתגר.
כן.
אני מזמין אותך לקבר מאוד מאוד מיוחד פה, בציון מאוד מאוד מיוחד של רבי ישמעאל כהן גדול. יש שם התפילה שחיבר הרב כדורי. אני אשמח שתבוא ונגיד אותה ביחד על הציון של הרב כדורי.
בשמחה רבה.
הציון של רבי ישמעאל כהן גדול, אתה מוזמן. מתי שתרים את הכפפה הזאת, אני שם.
תודה רבה.
ונעשה תפילה, כי יש שם התפילה שחיבר הרב כדורי על הצדיק, וזה אחד האנשים היחידים שדיבר עם השם. ויש בזה הרבה סגולות לעם ישראל. אז הנה, אני אומרים לך...
אז הרמת, עכשיו אני רוצה לשמוע. הרמת לו לכפפה. להנחתה. טוב, דוד, אז בוא תספר לנו על הקשר הבאמת מיוחד הזה שיש לך.
דני, הכרתי, דני הוא באמת חבר יקר וקרוב. הכרתי אותו דרך אהבתנו משותפת לבעלי חיים. יש, אנחנו בכלל, אנחנו קודם כל לא מאלה שאוהבים בעלי חיים יותר מבני אדם, יש גם כאלה לצערי. אנחנו אוהבים בני אדם קודם כל, אבל גם אוהבים בעלי חיים.
הנה, אתה רואה, דני, גם בזה אנחנו מחוברים.
מה זה?
אני אומר לדני, גם בזה אנחנו מחוברים.
שמואל בעצם מוצא עכשיו קשר מאוד מאוד מיסטי ומיוחד עם דני, אז הוא כל פעם מחדש הוא ככה מוצא עוד קשר.
אני מרפא כבר שנים דרך חלב עזים, אנשים חשוכי מרפא מכל מיני מחלות.
וואו, כן, אני יודע שלחלב עזים יש סגולות מופלאות. בקיצור, הגעתי אליו יום אחד, היה לפני האירוויזיון, אני חושב, זה שהשתתפתי באירוויזיון, ו... כדי לקנות ציפור, לדני את החווה של ציפורים. עכשיו, את מכירה את דני, איך הוא נראה ככה? איש, גבר גדול, מפוקס.
ומחוייך.
מחוייך. ואם את רואה אותו מאכיל גוזל או ציפור, זה פשוט לא יאמן. הוא לוקח את הציפור הכי קטנה בעולם, הוא מצליח, הוא כמו איזה דוקטור דוליטל כזה, מצליח לרפא חיות.
עכשיו אני מבינה למי אתה דומה.
ואז קניתי את הציפור, וככה התחברנו, התחברו נשמותינו, מה שנקרא, דרך חוותנו לבעלי חיים.
מתי זה היה בערך? לפני...
לא זוכר, דני, כמה שהיה...
יותר מ-15 שנים.
וואו.
כן, כן, זה היה מזמן. או אוריאל בכלל עוד לא היה באופק.
אבל אני רוצה רגע, דודי, להגיד רגע משהו קטן ואתה תמשיך, אבל אחרי שהיינו, שבנו לדבר הרבה, דוד אמר לי יום אחד, דני, בוא נלך ללמוד קבלה. ואני באותה תקופה הכרתי קבלה רק בסופר, לא ידעתי מה זה קבלה, ואמרתי לו, דודי, אני זורם איתך.
דני, זרם איתי בכל מה ש... האמת שחשוב להגיד, יש, ללמוד קבלה זה לא דבר פשוט, תרגיל מסוים צריך, ויש גם היום המון, לצערי, אנשים שלא מדברים, לא מלמדים את ה... אנחנו למדנו תורה, ולעיתים למדנו את הסודות שבתורה, אבל מאוד מאוד בטעם טוב, ואצל אנשים אורתודוקסיים שממש מבינים ויודעים איך להעביר את הדבר, כי היום יש חוגי קבלה כאלה המונים שאני חושב שלאו דווקא הם תמיד טובים או עוזרים, או יש שם, במה שאנחנו למדנו, אנחנו למדנו את הכל דרך התורה הדתית, האורתודוקסית, המקובלת, ומדי פעם הוארנו ככה באיזשהו לימוד שפותח את הלבבות. ודני פשוט התאהב בזה, והפך, הבן אדם הזה שינה את חייו ב-180 מעלות, ממש. ודני הוא אדם אופטימי ושמח, וכל הזמן ככה, השיחות בינינו אומרות, שמחות באופן עקרוני, ופתאום חשתי איזושהי תקופה שככה, הוא לא כל כך טוב לו, לא כל כך שמח, שמשהו עובר עליו. ואז באמת קלטתי את הצורך שלו באור, בלימוד רוחני, וכשהוא התחיל ללמוד את זה הוא פשוט פרח, הוא הואר. ואז נולד אוריאל. ואוריאל נולד ילד מדהים ביופיו ובאופיו, פשוט ילד מושלם. ובאיזשהו שלב, עדיין לא, הסיבה המדויקת לא ידועה, אומרים שיכול להיות שזה קשור לחיסונים או קשור להמון דברים, לא יודעים, אבל זיהו שהוא ילד אוטיסט בעצם.
רק בגיל שנה, נכון דני? זאת אומרת, לא בהתחלה, שנה וחודשיים.
אוטיזם לא מגלים מיום לידה.
דני פשוט הקדיש, פשוט את כל, קודם כל, היה לו בית מדהים במרכז הארץ, בכפר יפהפה, עזב את הכל, מכר את הכל, נסע למקום שקרוב לכפר שנקרא קישור, שבו מטפלים בילדים אוטיסטים. התנדב שם, הקים להם פינת חי. הוא עשה הכל למען הילד הזה. עכשיו,
איפה זה הפינת חי הזאת? זה כבר מעניין אותי. איפה זה?
זה נקרא כישורית. הוא הקים פינת חי פייפייה, ממש פייפייה, למען הילדים. כי התקשורת של הרבה מאוד ילדים דרך בעלי חיים היא יותר קל להם לתקשר דרך בעלי חיים עם הסביבה ועם העולם. ואז הוא התחיל לכתוב באמת את ההרצאה שלו. ואם אחד הוא מתקשר אליו ואומר לי, תשמע, לא טוב לי. אני אומר לו, אני שומע בקול שלך שאתה מאוד מאוד עצוב, אתה מבאס, מה קרה? הוא אומר, תשמע, אני לא מוצא מסגרת לאוריאל. תשמע, הורים שמגיעים למשפחות כאלה, קודם כל זאת מתנה גדולה, אבל לצד המתנה הזאת יש הרבה תורח. יש הרבה מועקות והרבה קשיים והרבה התמודדויות. ומשום מה, הרשויות בארץ שלנו לא למדו לעזור או לתמוך או לטפל, להפך. הרבה פעמים הם מערימות הרבה מאוד קשיים. ודניה צריך להתמודד עם דברים שהוא לא הכיר לפניכם. דבר הכי אלמנטרי, ילד שלך מגיע לגיל 6, הוא נכנס לבית ספר, ולא היה לו לאן להיכנס. אין בית ספר, לילדים אוטיסטים, לא היה. לא הייתה כיתה שמתאימה, ילדים אוטיסטים לא יכולים לבוא בכיתה רגילה, צריכים לשבת בצורה מסוימת, לדבר בצורה מסוימת, האווירה צריכה להיות מאוד מסוימת, הם חשופים, כל רעש קטן מציק להם בצורה אחרת, אתה יודעת איך לטפל בילדים האלה.
דני, דוד מסביר את זה הרבה, ממש יפה. לא יכולה להגיד יותר ממך, אבל הוא ממש ככה מסכם את זה. כן, ואז הוא פונה.
ואז באמת אמרתי לו, אז בוא נראים איזשהו מופע. עזוב אותך רגע מהתבאסויות. לא מתבאסים, אין יאוש בעולם כלל. הלכנו, אמרנו, בוא נראה עם מופע. הוא אמר לי, אתה יודע מה? בוא נעשה את זה. והרמנו מופע, ובאו המון אנשים מקסימים, ותרמו הרבה כסף, ובנינו פשוט כיתה מיוחדת לאוריאל ולשקמותו, לילדים שזקוקים לכיתה שכזאת. והבנו, אני חושב שדני הבין באותו רגע שכוח רצון גובר על הכל.
אבל
זאת אומרת, עשו ליפול.
אני רוצה רק... זה כן, זה נכון, ואנחנו מרגישים וככה שומעים בשעתיים האחרונות מדני את העוצמה ושלא מתייאשים וממשיכים גם כשצריך ככה להילחם במוסדות. אבל אני רוצה רגע להחזיר אותך לרגע המופע, וכי זה ככה קטע כל כך מיוחד שדני מספר עליו בהרצאה. חשוב לציין כמובן מופעת רמה, ואנחנו שמענו קודם את השיר שכתבת עבור אוריאל, שיר מרגש, שיר שאתה ככה שר אותו באמת בעיתויים מאוד מיוחדים. מה אתה מרגיש במופע?
את יודעת שאני גרתי במרכז, היה תקופות שאני ודוד היינו נפגשים, אתה זוכר, כמעט כל ערב היינו נפגשים ויושבים מדברים, ועברתי לצפון את כל הדברים, וגם החברים אתה כבר לא פוגש, וגם דוד, אנחנו בטלפון, אבל לא יכולים כל היום להיפגש. אבל אוריאל נתן לי משהו מיוחד עם דוד, שאני כמעט כל ערב רואה את דוד אצלי בהרצאה, ואני מדבר על זה. ואוריאל עשה לנו שם דבר מדהים, כי באותה תקופה אוריאל לא דיבר. הוא דיבר עברית ואנגלית, אבל הוא לא קרא לי אבא, ולא לדוד דוד, ולא לנטלי אמא. ודוד אמר לי, דני, כתבתי את השיר, וזה, יאללה, בוא נו, אני רוצה לשיר אותו פעם ראשונה במופע, ואני אקרא לנטלי, לך, לאחים, נשב סביבו ונשיר, ואמרתי, דודי, הוא ילד אוטיסט, מה הוא יעשה על הבמה? ואז החלטתי ש...
לא, גם חששת, אמרתי, הוא עלול לצעוק, הוא עלול להפריע, אמרתי לך, הוא לא יפריע. המוזיקה יש לה כוח אחר, אתה זוכר? אמרתי, עזוב, תלך, תעמוד בשורה האחרונה. אם הוא יפריע, תצאו איתו.
ובכלל, ילד לשבת שעתיים וחצי במופע, דוד נתן שעתיים וחצי מופע, וואו. בתקופה של צוק איתן, לא אמנו שאנשים יבואו, זה היה משהו מחשמל. אי אפשר להבין בכלל מה קרה שם באולם. ודוד הגיע לשיר האחרון של האדרן, שמור על העולם ילד, ושתחיל לשיר אותו את האדרן, פתאום אוריאל נעמד באולם בקצה, והתחיל לצוק לי, אבא! אבא! וכל האנשים נעמדו והבינו שמשהו קורה, והוא רץ אליי ואני מתכופף ואומר לו, כן אוריאל, מה אתה רוצה? הוא אומר לי, אבא, אני רוצה לבמה. אמר לו, תעל דוטיסט, מה תעשה שם? הוא אומר לי, אני רוצה לדוד. אז אמרתי לו, תעלה לבמה. והוא עלה לבמה ודוד, תמשיך.
טוב, קודם כל אני בהתחלה לא הבנתי מה קרה, פתאום אני שומע את עכשיו אני יודע שאוריאל לא מדבר, פתאום הוא מדבר משפטים, הוא אומר, אבא, אני רוצה, איך יכול להיות, פתאום הכל יוצא החוצה, ואז הוא עולה לבמה, המתוק הזה, ואני מחבק אותו חיבוק ענק, והוא פונה לכל הנגנים, והוא מודה להם.
אבל לפני זה הוא לוקח לדוד את המיקרופון.
אה, הוא לקח לי את המיקרופון, כן.
כי דוד יש לו את הקטע בשמור על העולם ילד, שדוד אומר לי, אני היחידי שמזייף לידו כל פעם, לא מתבייש. אבל דוד, תעשה את ההה הזה של השיר.
וואי, וואי.
ופתאום הוא לוקח את המיקרופון והוא לא מזייף.
הוא לא מזייף. טוב, הוא מוזיקלי ברמה אחרת. הילדים האלה הם באמת... הם מלאכים שהגיעו לעולם. אנחנו לא כל כך יודעים איך להתמודד עם זה, כי אנחנו רוצים להכניס את כולם לתוך תדלוג של אנשים לכאורה נורמליים. אבל נורמלי זה דבר מאוד מאוד יחסי. הילדים האלה הם לומדים הרבה יותר מהר מאיתנו, הם מבינים דברים הרבה יותר מאיתנו, הם רגישים ברמה אחרת. יש בהם משהו, לא סתם אני קורא להם מתנה. שוב, מתנה לא פשוטה, היא מביאה איתה המון המון התעסקות. אבל זאת מתנה גדולה גם בעיניי לעולם הזה.
אתה זוכר אבל אחרי שהוא ירד, שלא הבנו כל כך ושישבנו בחדר הלבשה אחר כך,
רגע, הוא עבר את הנגנים, אתה לא זוכר?
עבר את הנגנים, עבר את כולם ועלה לי על הידיים ועשה שלום לכל הקהל. אבל אז אחר כך דיברנו, ואני אומר את זה כל ערב, אז הבנו באותו רגע, הסתכלנו אחד לשני, שאם אנחנו חושבים שילדים ואנשים עם צרכים מיוחדים הם לא מבינים, הם לא יודעים, אז אוריאל הבין למה הגיעו לשם 650 איש. אוריאל הבין מה עושים שם בכלל, איפה ההורים שלו היו. אוריאל פעם ראשונה ישב שעתיים וחצי במופע, לא היה לו גיריות, לא היה לו הפרעות, והוא ידע אבל בדיוק.
הקהל אולי לא מבין לזה גיריות.
והצעקות והנפנופי ידיים. והוא ידע בדיוק מתי השיר האחרון שדוד שר תהדרן, והוא עלה לבמה. ואמר תודה לכולם.
וואו.
ואז אתה מבין שלמעשה שאנחנו רואים ילדים כאלה ואנשים,
אולי אנחנו אוטיסטים פה.
יש בזה מה, תשמע, אני לא בטוח שאנחנו הנורמלים, אני באמת, תראה איך העולם שלנו נראה.
האמת שאנחנו המוגבלים. מוגבל זה אחד שלא יכול לצאת מעצמו. הילדים האלה לא מוגבלים, הם חיים את כל האוויר. אנחנו מוגבלים, אנחנו מתביישים, אנחנו לא אומרים, אנחנו לא עושים, אנחנו רואים את כל הדברים אחרת. ואתה יודע שהילדים האלה, אם תסתכל עליהם, הם נותנים לך את הכל. את הכל, את הכל.
כן, הם מאוד טוטליים, הם ממש עד הסוף.
אתה גם בהרצאה אתה בא ואתה מביא אנשים כמו אלברט איינשטיין וכמו ביל גייטס וכמו מרק צוקרברג, ואתה אומר, הנה, תסתכלו על כל האנשים המופלאים האלו שעושים זעזוע מטורף בעולם שלנו. תסתכלו עליהם. והנה הם. הם על הרצף. הם על הרצף.
כי באמת, אנחנו במקום אחר. הם באו לתת את הבשורה בכל דבר. כי המחשבה שלהם קצת שונה משלנו. אנחנו חושבים מאוד מוגבל, הם לא מוגבלים.
הם רואים דברים אחרת, הם רואים צבעים אחרת. הם חווים מוזיקה אחרת. אחרת איך זה יכול להיות שילד בן 5 או 6 יש לו שמיעה אבסולוטית והוא ינגן לך על הפסנתר כאילו שהוא למד כל חייו? זה לא הגיוני. הוא מדבר אנגלית. אני מכיר ילדים אוטיסטים שדברים מסינית והם בני 5, 6.
ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. דוד התקשר אליי איזה ערב אחד ואמר לי, דני, תפתח את המייל, שלחתי לך שיר שכתבתי על אוריאל, אני מנגן אותו על פסנתר, אבל תתחייב לו להשמיע אותו לאף אחד. אל תדאג, אני לא משמיע אותו לאף אחד. ואני כל הלילה בכיתי, כי דוד כתב את מה שאנחנו ההורים כל כך רוצים להגיד ומפחדים להגיד. והשיר הוא עוצמתי. הוא ברמה, את היית בהרצאות, מה קורה בהרצאות עם האנשים אחרי שמסתיים השיר, אנשים עומדים, לא יודעים מה לעשות עם עצמם. כי לא תמיד הדרך הנכונה
היא הדרך בה כולם הולכים.
וואו, 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 איזה חיבור, איזה... תשמע דוד, זה מאוד מאוד מרגש, אתה יודע, פתאום לשמוע אותך במקום אחר, במקום כל כך חברי וכל כך משפחתי, חשוף, פתוח, נמצא שם, קשוב, גם לחבר וגם בכלל. הקשר הזה שיש לך,
אני מאמין שכולנו קשורים זה לזה. באמת המשפט כולנו רקמה אנושית אחת חיה, הוא משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. Mm-hmm. כאבו של אדם, גם באזור אחר בעולם, בסופו של דבר גם נוגע בך. אנחנו מחוברים, ומאוד חשוב לנו להיות, אני יודע שהרבה פעמים זה נשמע קצת קלישאתי, או נשמע קצת דמיוני באיזשהו מובן, אבל אני חושב שהחיבור בין אנשים הוא הדבר אולי הכי חשוב שקיים בעולמנו, ובגלל זה מאוד קשה לי עם הרבה מאוד שנאת חינם שלצערי
אתה יודע, המשפטים האלה שלך מביאים אותי, דני, זה מביא אותי לתחילת השידור, כששמואל בעצם מביא את פרשת השבוע ודיבר על אהבת חינם, ועכשיו אנחנו כאן במילים שלך, בלי שידעת בכלל על מה דיברנו בתחילת השידור, אתה מסכם לנו את זה במשפט הזה שלך. תשמע, דני, דברים קוראים פשוט, פשוט לא סתם. וואו. דוד, ריגשת. תודה רבה, אני יודעת שאתה אחרי מופע.
תרים את הגדר, תרים את הכפפה שזרקתי לך.
אני מחכה לך. תודה רבה לכם, ורק טוב, בשורות טובות.
אני ממש רוצה להגיד לך תודה. תודה, תודה, תודה.
אני אוהב אותך, ותודה.
תודה רבה.
חג שמח. וואו, תשמע, אנחנו אמנם שמענו את השיר ככה בזמן שדוד דיבר ותיאר וסיפר, אבל אוסם, אני אשמח שאחר כך אתה, ככה אנחנו, כשאנחנו נסיים, תשים לנו אותו שוב פעם, שנשמע אותו, כי אי אפשר בלי לשמוע את זה.
אני רוצה אבל להגיד גם שדיברנו המון פה היום, mm-hmm. ויש לנו דף פייסבוק שנקרא חיים עם הורי שונה אבל שווה, ופרויקט mm-hmm. החיים שלי... לעזור באמת למשפחות בכל הדבר הזה. אני לא מבקש איזה שום תמורה. התמורה שלי אני מקבל מבורא עולם, כמו שאמרתי. אמרת שמאחדים דברים, אז זה ואיש העמדה שלי, שמה שעומד ככה בסוף לזכות כל אחד. וגם את הספר שכתבתי, אפשר לקנות אותו דרך האתר. כל ההכנסות של הספר... אני לא מרוויח ממנו שקל, הכל אני שולח את זה לילדים שלנו, לחוגים של אופניים, בקיר טיפוס, פה ילדים בצפון. אני רוצה להגיד לך שהספר הזה שסיימתי לכתוב אותו, אז הבנות אמרו לי, אבא, ככה לא כותבים, ושהלך להגעות, אמרו לי שלא נוגעים בזה, כי זה פעם ראשונה רואים דיסלקט כותב, והשיר של דוד, הקליט, הדיסק, נמצא בתוך, השיר, בתוך הספר. במקום 70 בחנויות, עולה 50 שקלים דרך האתר, כולל דמי משלוח, והוא תורגם לאנגלית. אנחנו כבר מעל 10 חודשים בסט סלר בעולם עם הטייטל ברפואה ילדים ואוטיזם, והתבשרתי החודש שכנראה מתוך אלפי ספרים בעולם, בסין נשארתי בין ה-12 האחרונים, וכנראה הספר הזה יתורגם גם לסינית, ויהיה בכל האוניברסיטאות.
טוב, זה אין לנו רק יתר רן זהבי בסין, גם אותך.
זה כן, אבל יש לך אותי, כי הבאתי גם לך ספר אחד שיהיה לך.
תודה רבה, תודה רבה.
הנה, אוסמה, גם אתה מקבל.
אוסמה, גם לך יש ספר.
דבר אחד אני אבטיח. אני
כבר קיבלתי.
לא יודע מתי אני אסיים אותו, אני אתחיל לקרוא אותו.
אני מבטיח, אם תתחיל, אז תציים אותו מהר.
לא, אני אצלי זה בעיה. יש לי כל כך הרבה דברים. אבל בהחלט, אני בהחלט מאחל לך.
אין לו בעיה גם מבחינה הלכתית. אפשר לקרוא ולתת לילדים לקרוא. אין בו שום בעיה הלכתית.
אז קודם כל אני אשמח בין הדברים שאני עושה
דקה וחצי לפני סוף השידור, שמואל.
אז ככה אני רוצה לאחל לכולנו
חצי דקה, חצי דקה
שיהיה לנו שבוע מאוד מאוד מבורך, ואני ביום שני בקניון עזריאל יעקב בשבילכם חינם אין כסף לעזור לכם בכל צרה, בקשה או בעיה, אני שם בקפה קפה. תודה רבה לאוסמה בדר, תודה רבה יניב ואני, תודה רבה משה אסרף, תודה רבה עורכת הדין סופי ספקטור שניהלת את זה ביד רמה, אני רק הייתי תכשיט, ותודה רבה.
תודה רבה לשמואל חיה, הקדש חמה לצבי הזוגלובג, ותודה ענקית, דני פוקס, תמשיך להיות מאושר, תמשיך להצליח.
זה כבר טוב.
ותעשה דברים טובים, סו בזהירות, שבוע.
אתם מאזינים לסוג משמיים, עם שמואל חיה וצבי הזוגלובג, ב-104.5 צפון,